בפועל. אני הייתי באמת עושה בשיעור הזה להתייחס לצד החיובי יותר של מצוות השמיטה. כלומר, אנחנו כמו שבדומה לשבת, אנחנו גם נראה בהמשך את הדמיון של מצוות השמיטה לשבת, אבל בדומה לשבת, אנחנו בדרך כלל מכירים יותר את השבת מהאיסורים שלה, מלמד רבות מלאכה, ממוקצה, מכל אותם איסורי דרבנן, כל אותם דברים שמקיפים את השבת בצדדים השליליים, כלומר באותם צדדים שהם הצדדים של האיסורים של השבת. ובאותה מידה גם בשמיטה, כלומר בדרך כלל יותר יודעים אסור לעשות כך, אסור לעשות כך, כלומר אסור לטפל בגינה, אסור לקטוף, אסור לזרוע, אסור לעשות כל מיני פעולות. אבל השאלה באמת לראות, כלומר כדי גם לבסס את הדברים האלה וגם להגביר את ההכרה הנכונה לקראת שנת השמיטה, הרי שמאוד מאוד חשוב להתייחס לצדדים החיוביים של שנת השמיטה, לראות את הצד החיובי, מה בעצם, מה מסמל את שנת השמיטה, מה המשמעות של שנת השמיטה. את הדברים האלה אנחנו קצת ננסה במידה כלשהי להעיר בדברים ולהלן. אני, הכותרת שלנו היא של קדושת הארץ, קדושת הפירות, ואנחנו ננסה באמת לראות את הקשר בין שני הדברים האלה, בין הקדושה של הארץ, קדושת ארץ ישראל שמתגלית בשנת השמיטה, לבין הקדושה של הפירות שהיא קיימת גם היא בשנת השמיטה. ונתחיל אולי באמת בנושא המעשי יותר, באמת בנושא העניין המעשי, זה באמת קדושת הפירות. כלומר, אנחנו יודעים אם כן שיש לנו את האיסור של בריאה, איסור של פטירה, איסור של טיפולים, כל מיני טיפולים, כן, ארבע מלאכות מדאורייתא שאסורות בשביעית, כל מיני טיפולים שמסורים בשנת השביעית. אבל מצד שני אנחנו גם יודעים שיש גם, כמו שאנחנו נראה בהמשך, בעניין הזה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. כלומר שיש עניין של אכילה פירות השביעית. ויש גם קדושה בפירות השביעית, כלומר אותם פירות שארץ מוציאה, ואנחנו כן יכולים לאכול אותם, כאשר אין איסור ספיחים, ולא ניכנס בדיוק למושג של איסור ספיחים, איסור ספיחים זה יותר שייך לירקות וכל מיני דברים שתומכים מהקרקע עצמה, אבל בפירות, בתפוזים, בשזיפים, בכל אותם פירות שיש לנו בקיץ ובחורף, בפירות האלה כמובן אין איסור של ספיחים, ופה יש קדושה בפירות השביעית. ולעניין הזה, לקדושה הזאת של פירות שביעית, אנחנו רואים מספר תנאים שאנחנו מוצאים אותם שקיימים בצורה ספציפית דווקא לעניין של השביעית, וזה לא כל כך דומה לדברים אחרים. את הדברים האלה ננסה קצת לראות. אם כן, המקור מספר 2, אנחנו אומרים פה, המשנה בפרק ח', בשביעית פרק ח', משנה ב', שביעית אומרת המשנה ניתנת לאכילה ולשתייה ולשיחה, לאכול דבר שדרכו לאכול ולסוך דבר שדרכו לסוך, לא יסוך יין וחומץ, אבל סחו את השמן. אז אם כן, אז התחלת המשנה מדברת על כל אותם דברים שניתן לעשות, כל אותם שימושים שניתן לעשות בפירות השביעית. אז אכילה, שתייה, שיחה, כלומר לסוך את זה על גבי הגוף, כלומר אם יש שמן, כמו שגמרא המשנה אומרת בהמשך, אם יש שמן שמיועד גם לשיחה, לסוך אותו על פני הגוף, גם את הדברים האלה מותר לעשות עם פירות השביעית. אז לכל דבר שדרכו לאכול, לסוך דבר שדרכו לסוך, כלומר, זה הרי כן, כלומר העניין שדרכו לאכול, כלומר למשל, אנחנו מדברים על זה שדווקא דברים כאלה שהדרך לאכול אותם, ואין דרך לשתות אותם, למשל, השאלה למשל עם עשיית מיץ מכל מיני דברים, כן, עשיית מיץ מגזר, עשיית מיץ מכל, כלומר, יש דברים כאלה שעשיית המיץ בהם היא ידועה ומקובלת, כן, אבל בימינו נמבלי, כן, דבר מה זה בזמנו, כן, אז יצא לנו פעם לדבר על זה בשיר אצלנו, אבל בכל אופן, כן, השאלה באמת היום לגבי עשיית כל מיני מיצים, כן, האם באמת כל דבר ודבר זה דבר שראוי לעשות אותו, כן, כיוון שבאמת היום נפוץ מאוד לעשות את הדברים, או שאומר שכמה שהדבר הזה בעיקרו הוא מיועד דווקא לשימוש מסוים, לשימוש של אכילה, כמו ניקח אפרסק, תודה רבה, אז ניקח אפרסק וכל מיני דברים מהסוג הזה, כן? השאלה היא באמת האם דבר שדרכו לאכול או שזה דבר גם שדרכו לשתות, אבל זה באמת פרט בכל העניין הזה. עכשיו המשיכה משנה ואומרת, וכן בתרומה ובמעשר שני, כן, אם כן, אותן פעולות ניתן לעשות גם בתרומה ובמעשר שני. כלומר, כהן שמקבל תרומה, אז הוא יכול בתרומה הזאת, הוא יכול לבצע בדיוק אותם דברים. וגם במעטר שני, כלומר כאשר יש לאדם פירות שמעטר שני שהוא מעלה אותם בירושלים, כן? אז או שהוא לוקח את הפירות או שהוא קודל את הפירות ולוקח את הכסף וקונה בו בירושלים פירות, אז בדברים האלה יכול גם לבצע את כל הפעולות האלה. כאן הם שביעית שניתנה להדלקת הנר. כלומר יש פה אם כן כולה מסוימת בשביעית, כן? שהיא ניתנה להדלקת הנר, כלומר שלכתחילה אפשר לקחת שמש של שביעית ולהדליק בו את הנר. כלומר בניגוד לתרומה, תרומה טהורה, שלכתחילה לא מדליקים בה את הנר. אנחנו יודעים שיש מושג שסמס שמש שריפה, כן? שאותו אנחנו אומרים, מדברים על זה בשני הדברים מדליקים, כי השמן שריפה זה שמן שהוא טמא, שמן תרומה טמא, הוא אותו אפשר באמת גם להדליק, אבל שמנים אחרים לא מדליקים, לא מדליקים בהם את הנר. מה זאת בשביעית? אנחנו אומרים שניתן לקחת רכילה שמן ולהדליק בו את הנר. אז אם כן רואים כאן שיש אם כן המשנה אם כן שמה בכפיפה אחת את השביעית יחד עם תרומה, יחד עם מעשר שני, אבל היא אומרת שיש כולה מסוימת בשביעית שניתנה להדלקת הנר. כלומר בעניין הזה שלכתחילה לקחת שמש השביעית ולהדליק בו את הנר, בעניין הזה יש כולה בשביעית על גבי שני הדברים האחרים. וממשיכה המשנה במשחת ואומרת, אין לוקחים עבדים בקרקעות ובהמת מאה לפני שביעית אם לקח אוכל כנגדם. כלומר כן, אז דבר נוסף שאנחנו אומרים כאן במשנה חיית, במשנה חיית בעצם אנחנו אומרים שמה שמותר לקחת בכסף של שביעית או בפירות של שביעית מותר לקחת דווקא פירות האלה שניתן לאכול אותם ישירות. אבל אם אתה לוקח עבדים, אתה לוקח קרקעות, אתה לוקח בהמת מאה שזה דבר שאתה לא אוכל אותו, כלומר אתה אומנם נהנה ממנו אבל דבר שהוא לא מיועד לאכילה, הדברים לא מיועדים לאכילה, הדברים האלה אסור לקחת אותם בדווי שביעית, כמו שאמרנו והייתה שבת לכם לאוכלה ואתה צריך לאכול את הפירות האלה ולא ואם לקח אוכל כנמדה. עכשיו אבל אם אנחנו שמים לב יש לכם כן, אז המשנה באופן כללי ראינו שמדמה את השביעית למעשר שני ולתרומה, וממילא אנחנו באמת יכולים להבין שיש בו בעצם קדושה, זה לפה המושג של קדושה פירות שביעית, ולכן צריכים לבצע בהם דווקא את הפעולות האלה, לא לבצע בהם פעולות אחרות, לא סתם להשפיט אותם ולא סתם להשתמש בהם לכל מיני שימושים שלא שימושים רגילים, אוכל לאדם, לא נותנים אותו לבהמה או דברים מהסוג הזה. אבל במקרה הזאת יש דמיון בין שביעית לבין הדברים האחרים שהם כמו מעשר שני וכמו תרומה. אבל, וזה דבר מאוד מעניין, שלגבי תומעה למשל יש הבדל מהותי בין שביעית לבין הדברים האחרים. אבל למשל אנחנו אומרים במעשר שני כאשר יש את הבידוי, בידוי מעשרות, אז עכשיו אנחנו אומרים לא אכלתי בעוני ממנו, לא נתתי ממנו לתמת, ולא אכלתי ממנו בתמת, לא נתתי ממנו למת. כלומר יש קנייה של תומעה, כלומר במעשר שני, גם מעשר שני שניתן לכל כל העם ישראל יכול לאכול אותו, בכל זאת אנחנו רואים שבתומעה אסור לאכול אותו, כן? באותה מידה כמובן גם בתרומה. המשנה הראשונה במסכת ברכות, מתי מתקולים ערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ואחרי שהיה הם תבלו לתרומה שלהם, אחרי שהיה ערב שמש רק אז מותר להם לאכול בתרומה. כלומר תרומה אסור לאכול בתרומה. מה קורה עם שביעית? בשביעית לא שמענו דבר כזה. כלומר אדם יכול לאכול פירות שביעית, הוא יכול לאכול גם אם הוא טמא, אם מדובר בתרומת קרי, אם מדובר בתרומת מת, כל מצבים של תרומה אין איסור לאכול בשביעית. כלומר רואים שמבחינה מסוימת יש הבדל מהותי בין פירות שביעית, בין קדושת פירות שביעית והקדושה של דברים אחרים. זה כן הבדל אחד מעניין מהותי בין השביעית לבין דברים אחרים. אבל יש פה במסכת סוכה, יש לו דבר נוסף מאוד מעניין, שגם הוא מהווה הבדל מהותי בין השביעית לבין דברים אחרים. אם כן, פה המשנה, פה במספר 3, אז כאן אנחנו מדברים, נראה את זה אולי, נדבר על זה בעל פה, כן, מי שיוצא יכולה לראות את זה אחר כך בפנים. פה בכל זאת אנחנו אומרים פה בהגמרה שהמסכת סוכה אומרת, שביעית תופסת, אני רק אקרא את המשפט הראשון, שביעית תופסת כדמיה. שנאמר כי יובל לי קודש תהיה לכם, מה קודש תופס את דמיו זה אסור, השביעית תופס את דמיה זה אסורה. כלומר כן, הגמרא לומדת את הדמיון, כיוון שכתוב בפסוקים פה של היובל, כן, הפסוקים של היובל שנמצאים פה למעלה, כן, בקבוצה השנייה של הפסוקים שנמצאים במספר אחד, הפסוק יובל לי קודש תהיה לכם, מי לזה תאכלו את רוע תא. אז עובד קודש תהיה לכם, מזו למדת הגמרא, שבאותה מידה כמו שקודש תופס אדמה, כלומר, אם יש לי דבר מסוים שהוא קודש, הקדשתי דבר מסוים לבית המקדש, יש הקדש של בדק הבית, יש הקדש של קדושת הגוף, ובכל אופן, אם כן, הקדשתי משהו, הקדשתי למשל שולחן לבית המקדש, אז אם אני פודה את השולחן הזה, אז הוא תופס אדמה, כלומר, פקדיתי אותו על משהו, אז אותו דבר הוא הופך להיות קודש, והשולחן הזה יוצא לחולין. כן, כן, יש מושג כזה של דמים, שהדמים, כן, אם כן, התחליף של הדבר הזה, הוא נכנס בקדושה במקומו. באותה מידה כמו שאנחנו, מי שיוצא לו, כן, למשל, לבדוק מעשר שני, כשאנחנו פודים מעשר שני, אז אנחנו אומרים, המעשר השני הזה הוא קודש, אבל אני פודה אותו על מטבע, על המטבע, והיא בחומשה, זכותה בחומשה, כלומר, שאני כאילו מעביר את הקדושה שיש בפירות, ומעביר אותם אל המטבע. כן, אז כן, זה המושג של תופס לדמר. אבל הגמרא פה בהמשך אומרת שיחד עם זה שהוא תופס את דמיו, אבל יחד עם זה הדבר המקורי נשאר בקדושתו. כלומר, בגמרא מדמה את זה, יש לנו כאן גם בגמרא וגם אחר כך יש פה את ההלכה הזו ברמב"ם. אם כן, לגבי שביעית אנחנו רואים כך, לקחתי פירות, כן, אני הורדתי ענבים, ענבים האלה הורדתי אותם מהעץ, ענבים האלה קדושים בקדושת שביעית. עכשיו, אני פודה אותם, ואני נניח מוכר אותם למישהו, מעביר אותם למישהו, יש פה נושא של בחורה שאנחנו לא ניכנס אליו כאן, אבל בכל אופן, אם אני מעביר אותו תמורת משהו, אז הדבר הזה תופס את המע"מ. כלומר, אם נתתי לך את הענבים, ואתה נתת לי, במקום הענבים האלה, נתת לי חתיכת בשר, מנת בשר או משהו כזה, נתת לי אורז, אז הדבר הזה, האורז הזה נכנס בקדושה של השביעית, ובאותם שימושים שאסור לעשות בפירות, אסור גם לעשות באורז הזה שנכנס במקומו. עכשיו, מה קורה אם אני לוקח את האורז הזה שקיבלתי אותו במקום הענבים, אני לוקח את האורז הזה ונותן אותו למישהו אחר עבור סוכר, למשל, כן? אז פה אנחנו אומרים, האורז הזה שהוא היה אצלי, הוא היה קדוש בקדושה שביעית, כאשר החלפתי אותו על סוכר, הסוכר הוא זה שנכנס במקום האורז. אבל הענבים הראשונות, אומרת פה הגמרא, הדבר המקורי, כלומר הפרי המקורי, הוא תמיד נשאר בקדושתו. כלומר, יש בכן דין מיוחד פה בשביעית, שהשביעית, כמו הפירות שביעית, בכל מצב תמיד נשאר בקדושתם. גם אם אני אחליף אותם לכמה וכמה דברים, והמשנה, הגמרא אחר כך נותנת שם את הדוגמאות, גם הרמב"ם נותן את הדוגמאות, אני אחליף אותם לארבע חמישה דברים, אז הדבר הראשון תמיד נשאר בקדושתו, כלומר הפרי הראשוני נשאר בקדושתו, וגם הדבר האחרון נשאר בקדושתו. מה שקורה באמצע, אחד מחליף את השני. אבל יש בהם כן קדושה מקורית שהיא תמיד נשארת. כן, זה אם כן עוד דין ייחודי. כן, כן, יש פה צד אחד, לכאורה ראינו, כולה בהלכות שביעית, בעניין הזה של טומאה, שלגבי יחס לטומאה אין בעיה בשביעית לאכול את זה בטומאה מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים איזושהי חומרה, והגמרא מדמה את זה כאן לעבודה זרה דווקא, כן? שבסופו של דבר כך יוצא גם עבודה זרה, אבל מה אומרת זה פה מהפסוקים, שהשביעית היא תופסת את דמיה, כלומר כל דבר שיכנס במקומה הוא יתפס, אבל אם אני ממשיך לגלגל את זה הלאה, אז הדבר האחרון הוא זה שממשיך להיות בו קדושה שביעית, וגם הדבר הראשון, כלומר הדבר הראשון הפעם לא יורד בו קדושה שביעית. השאלה היא, אם ננסה באופן כללי, כן, לנסות להבין את שתי ההלכות האלה, כלומר מדוע באמת בשביעית שתי ההלכות האלה, הייחוד הזה של שתי ההלכות האלה, ביחד לדברים אחרים, ביחד לתרומה וביחד למעשר שני. כן? אז אלה שתי השאלות, כלומר, אם כן, יש לנו פה את המושגים האלה של קדושת פירות שביעית, מושגים הדיכאוניים של קדושת פירות שביעית, זה לכאורה המשמעויות האלה שלכאורה ייחודיות לשני הדברים האלה. נעמיד את זה פה בתור שאלה וננסה להבין אולי האם הדברים האלה ניתן אולי לומר שהם נובעים מכוח העניין העקרוני של קדושת הארץ. כלומר, הרי קדושת הפירות היא הקדושה של הפירות שגדלים בארץ. כלומר, יש לי כן, הפירות שגדלים בארץ בשביעית הם הפירות האלה שהם קדושים קדושת שביעית. אבל הם נובעים, הקדושה שלהם, ממה היא נובעת? היא נובעת מהקדושה של הארץ שקיימת באותה שנה, בשנה השביעית הזו. וזה מה שאני רוצה בהמשך הדברים, לנסות לראות האם ניתן אולי להסביר את כל המושג הזה של קדושת הפירות, דרך באמת העניין הזה של קדושת הארץ, או שבאמת הדברים האלה נראה באיזו מידה, כן, לפי השיטות השונות שנראה בהמשך, באיזו מידה באמת העניין הזה תלוי, ומה באמת המידה הזאת של הקדושה שאנחנו רואים בעניין הזה של פירות השביעית. אם כן, השאלה שהפרשנים, של ראשונים, אחרונים, השאלה, אחת השאלות היסודיות שהראשונים והאחרונים, פרשנים ראשונים והאחרונים, דנים בקשר לנושא הזה של השביעית, השאלה היא באמת, מה אתה? כלומר, מה זה המושג הזה של ושבתה ארץ? ושבתה ארץ שבת להשם. מה הטעם של, 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 של השביתה הזאת? למה באמת אנחנו צריכים לשבות בשנה השביעית? מה העניינה של השביתה הזאת מבריאה, מבחירה, מכל הדברים האלה שאנחנו באמת דורים וכותרים בשנה השביעית? אם כן, פה רציתי להתחיל אולי מאחד האחרונים, אבל דרכו לראות גם את הראשונים שלפניו. כן, יש פה כלי יקר, מספר 6. יש פה כלי יקר, כלי יקר זה היה אחד מהפרשנים האחרונים, הוא היה תלמידו של המהר"ל מפראג, כן, אז בכל אופן הוא מצוי בכל החומשים, כן, החומשים של פרשנים רבים, של רב פנימי. אומר אם כן הכלי יקר כך, ושבתה ארץ שבת להשם, אומר הכלי יקר, בתא המצווה זו יש דעות חלוקות, כי רבים אומרים שהטעם הוא שתשבות הארץ כדי שתוסיף תת כוחה לזרוע, ולדעה זו נתן הרב המורה. אם כן, הכלי יקר אומר, מביא את זה בתור דעה אחת, למה באמת שופטים, למה באמת קיים את השביתה הזאת של השביעית? אומר כן הכלי יקר, הדעה הראשונה היא הדעה שאנחנו צריכים לתת מנוחה לארץ. כן, הארץ עובדת קשה, עובדת הרבה זמן, צריך לתת לה מנוחה. עכשיו הוא אומר שלדעה הזאת נתן הרב המורה. מי זה הרב המורה? כמובן שזה הרמב״ם, הרמב״ם מורה נבוכים. כן, יש לנו פה את הרמב״ם מורה נבוכים במספר 7, כן, במספר הבא, בעמוד הראשון של העמוד. אז אומר אם כן הרמב״ם שם במורה נבוכים, ואומנם כל המצוות אשר תפרמו ללכות שמיטה ויובל מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם, כמו שאמר בחלו יבני עמך יתרם תוכל חייר כזה, ושתוסיף על תבואתה ותתחזק בעומדה שמותה. מה כן אומר כאן הרמב״ם? אז הוא אומר כך, יש פה בעצם רמב״ם לכאורה מתייחס למצווה הזאת, הוא מתייחס לכאורה כן מצווה מעין מצווה חברתית כזאת. כן, מה הוא אומר? צריך לתת, כמו שהוא מביא את הפסוקים בפרשת משפטים, שמדברים שם על מצוות השמיטה, ושם פרשת משפטים כתוב, ואכלו יגוני עמך, כלומר, כן, בשנה השביעית יש שוויון בין כולם, כולם יכולים להיכנס לשדות, אין הבדלים בין אדם בעל ממון, אדם שאין לו ממון, בין בעל הבית, בין מי שפועל פשוט, בין מי שעובד במלאכת בריאה, מי שעובד במלאכת בהייטק, כולם שווים בשביעית, כולם שווים, כל אחד יכול להיכנס ולאכול, ולכן אכלו יגוני עמך. אם כן אומר הרמב״ם, יש פה לכאורה מצווה חברתית, כלומר שמצווה שעושה השוואה בין כל אחד ואחד. אז אם כן, אז הוא אומר, זה כן דבר אחד. דבר שני אומר הרמב״ם, כמו שהביא פה הכלי יקר, ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעומדה שמותה. הארץ צריכה קצת לנוח, כן, היא עובדת קשה מאוד 6 שנים, אז היא צריכה גם לנוח בשנה השביעית. ממשיך הרמב״ם ואומר, מהם חנינה בעבדים, כלומר גם בשביעית יש גם את העניין של חנינה בעבדים, השמדת כספים, השמדת עבדים, כן? עכשיו הוא אומר, והם יהיו בתיקון הפרנסה, הוא ממשיך הרמב״ם ואומר בשמועה הבאה, ולהיות הארץ כולה שמורה לבעלים, אי אפשר בה בכלל להצמיתות. כלומר, זה כבר קשור ליובל, כן, העניין הזה שהארץ, כלומר שיש פה בעצם בעלות מסוימת, והבעלות לא עוברת, כלומר אדם לא יכול להיות פתאום בעל ממון גדול שקונה את כל הנדל"ן שנמצא בין גדרה לחדרה, אלא בסופו של דבר הנדל"ן חוזר למקורות שלו, כן? אז כן, אז יש פה לכאורה לפי שיטת הרמב"ם, יש פה מהם מצווה חברתית כזאת, מצווה של תועלת, תועלת בני אדם, תועלת לשדה, תועלת לעניים, תועלת לעשירים, בעצם כולם, מה יש פה משהו שניתן לומר, זה תועלת בתועלת חומרית, או תועלת בצורה ברמה מסוימת. כך לכאורה נראה מתפקידי הרמב"ם. אז אם כן, מביא הנחבור דבר הצבי יקר, הצבי יקר מביא את הדעה הזאת בתור דעה ראשונה. ועל זה אומר הרמב״ם, אבל זה מהכלי יקר, ורבים חולקים עליו, אני קורא בשורה השנייה בדברי הכלי יקר, ואמרו שאם חששה התורה לזה שלא תחלש האדמה, למה התחייבו גלות השמיטה התורה? כלומר, אנחנו יודעים, כן, בתוכיחה שנאמרה, בתוכיחה שנאמרה בסוף ספר ויקרא, שם אנחנו רואים שנאמר שהארץ שובתת בגלל, כלומר, כיוון שעם ישראל הולך בגלות, יוצא לגלות, אז הארץ שובתת את כל השמידות האלה שהיא לא שבתה כאשר הם ישבו עליה. זאת אומרת, אם כל הסיבה היא סיבה חברתית כזאת, כדי שהארץ תיתן כוחה לבני אדם, אז אם כן, אז מה צריך להיות העונש? העונש צריך להיות שהארץ לא תיתן כוחה. כלומר, אם התנתה כוחה ואתה לא התנעת אליה יפה, אתה לא נתת לה לנוח בשנה השביעית, אז אם כך, מה צריך להיות על זה העונש? שהארץ לא תיתן כוחה לה. כך שאלה, בלי יקר. ואם כן, שאלה שבה הוא סותר בעצם את שיטת הרמב״ם. שאלה שנייה, הוא אומר ועוד שאין זה שבת להשם, כי לתורך הארץ הכתוב הפסוקים, כמו שאנחנו רואים פה בפסוק השני שהבאנו פה למעלה, כן, ודבר נס והמתן כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם, שבת להשם. אז מה זה שבת להשם? יש פה איזה קדושה, יש פה משהו גדול, משהו חשוב מאוד. זה לא סתם איזה משהו חברתי, זה לא משהו איזה תועלת פשוטה, כן, לארץ, תועלת לבני אדם. זה לא יכול להיות, זה צריך להיות משהו הרבה הרבה יותר מהותי, כן, דברים, כן, השאלה על שיטת הרמב״ם מצד אחד. עכשיו אומר, כן, אז כן, ואז אם כן, אז הוא אומר, בוא שאין בשבת להשם כי אם לצורך הארץ, ומה הוא שאמר, אז תרצה לנו את השבתותיה, מה תרוויח בזה שיגלו ממנה ישראל, ישמע להבין אשר לעולם בא יעבודו, כן, אז הוא אומר, איך תשבות הארץ וישמע מהם, אז אם כן, אז בצורה כזאת הוא דוחה את שיטת הרמב"ם, מצד אחד. עכשיו הוא מביא, אבל שיטה אחרת, ובעקידה נתן טעם, עקידה זה כמובן, אני חושב את העקידה דפק, רבי יצחק הרמה, כן, אחד, כן, אחד מגדולי הפרשנים, אז אם כן, אז כן, בתקופה המוצאות של שני הביניים, בכל זאת, אם כן אומר, בעקידה נתן טעם אחר, ואמר שתכלית מקרא זו לזרו חידוש העולם, ולזכור ימות עולם, לסוף ימי חלדו. כן, אז אם כן, אז הוא אומר, יש פה, רבי יצחק הרמה, אני חושב טוען, יש פה טענה מאוד גדולה, יש פה עניין של זכר חידוש העולם ולזכור ימות עולם. דבר מאוד מאוד גדול, צריך לך, השמיטה הבאה כדי לזכור את בריאת העולם. אבל גם על זה אומר, והוא מביא פה מהמערי, שגם מדבר על זה, ועל זה בסופו של דבר, גם, גם, גם את הספרה הזאת דוחה הכלי הגר, הוא אומר, יש לך את יום השבת, בשביל לזכור את בריאת העולם, למה אתה צריך את השמיטה? יש לך את יום השבת, יום השבת, הרי יום השבת נוצר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את יום השבת, כשאני נזכור, כן, בשש ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אז אם כן, למה צריך בשביל זה את השמיטה? כך הוא דוחה את השיטה השנייה. ולכן, מתוך כך, מתוך כל הדברים האלה, מגיע באמת הכלי יקר למתקנה שהוא לא מקבל לא שיטת הרמב"ם, לא שיטת העקידה, אלא מה הוא אומר? הוא אומר, ונאמר את הדברים אולי בעל פה, כן, שהאומר כן הכלי יקר, בעצם התועלת במצוות השמיטה היא תועלת של הביטחון. כלומר, שעם ישראל צריך להגיע למצב כזה שיהיה בטוח בטובתו של הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו רואים את הביטחון אצל עם ישראל? אז הוא אומר, אנחנו רואים, כן, גם מצד אחד ברכה, מצד שני ביטחון. כלומר, שעם ישראל כאשר הוא נכנס לארץ ישראל, כאשר העם מגיע לארץ ישראל, כאשר העם מגיע לארץ, אז איך הוא נוהג בארץ הזאת? האם הוא נוהג בה כבעלים? הוא נוהג בה כאדם שפועל בה בכוחו, כן, והוא אומר, כוחי ואותי מביא את העלי את החיים הזה, כל מה שהוא בונה, הוא מייחס את זה לעצמו, כל מה ש... כל הפירות שניתנים בארץ, הוא מייחס אותם לעצמו, את כל מה ש... כל אותם מפעלים גדולים שהוא עושה בארץ, הוא מייחס אותם בכוחו, לחוכמתו, כן, לכל התכונות הטובות שלו, או שמייחס אותם לקדוש ברוך הוא, וממילא, אם הוא מייחס אותם לקדוש ברוך הוא, אז כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו שבמצב מסוים אתה צריך לשבות, אז גם את הדבר הזה יקבל. לכן אומר, אם כן, הכלי יקר, שיש פה בעצם, בכל המצב הזה של השמיטה, אומר, יש פה נושאים גדולים מאוד. הרי התורה אומרת שהשנה השישית, כן, כלומר, הוא אומר כך, אומר שני דברים, שלושה דברים אפילו מוכרית בזה. הוא אומר, דבר ראשון, הרי בדרך כלל, הארץ שובטת שנה, דרך בזמנם היה כך, גם היום יש מקומות שזה כך, ששנה אחת מגדלים תבואה, שנה שנייה מוזרים את השדה ולא מגדלים בה, כן? אז אומר, אם כן, הכלי יקר, מה אומרת לך התורה? שש שנים תזרום שדך, אתה יכול לזרוע שש שנים רצופות, אתה לא צריך לעשות באמצע לא הפסקה אחת, לא שתי הפסקות, לא שלוש הפסקות, בוקר רצוף אתה יכול לגדל בכל השנים האלה. ולא רק זה, אלא שהשנה השישית, שהיא לכאורה השנה, בשנה השישית הארץ היא במצב החלש ביותר שלה, היא כבר עבדה באופן רצוף שש שנים, היא עובדת עכשיו שנה שישית רצוף. בכל זאת הארץ תיתן, לא לשנה אחת, היא תיתן בסת הארץ שלוש השנים, היא תיתן גם פירות לשנה השישית, גם פירות לשנה השביעית, ותיכנס גם לשנה השביעית, הרי עדיין לא יהיו לך פירות. אז מילא, יש פה נס בתוך נס, כן? כך אומר הכלי יקר. אני כן אומר הכלי יקר שיש פה בעצם במצוות השמיטה, המטרה היא ביטחון של האדם בקדוש ברוך הוא, כן? ולכן אם כן הוא אומר, זאת המטרה של המצווה, המצווה היא ביטחון, כן, ולכן כאשר אדם, העם ישראל לא נוהג כרוי בארץ, כאשר עם ישראל מייחס לעצמו כוחי ואוצם ידי, כאשר הוא לא נוהג בארץ בענווה, והוא לא מקבל, הוא לא מודה על כל דבר ודבר שניתן בארץ, הוא לא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה בכל דבר ודבר יד השם, אז אומרים לו, בבקשה, אתה לא רוצה לקבל את הארץ כמו שצריך, אז תגלה, אז אין ברירה, אתה לא ראוי לשבת בארץ, לכן באה הגלות על כעונש על השמיטה. אתה מסביר, אם כן, הכלי יקר, וזהו כמובן הסבר יפה מאוד. אלא מה? אלא שיש פה באמת דבר מאוד מעניין. כלומר, לפי הדברים של הכלי יקר לכאורה, אז באמת לא צריכה להיות קדושה בפירות הארץ. למה צריכה להיות קדושה בפירות? כלומר, אם המטרה היא ביטחון, אז מה הביטחון? הביטחון אומר שתבטח בזה שבשנה השישית הארץ תיתן לך שזה פירות לשלוש השנים, ותבטח בזה שאם הקדוש ברוך הוא אומר לך שבשנה השביעית אל תזרע ואל תיטע ואל תגדל פירות, תבטח בזה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך מספיק אוכל מהשנה השישית לכל השנים האלה. אז למה צריכה להיות קדושה בפירות שביעית? כלומר, מה עניינה, מה עניין העובדה הזאת שהשימוש בפירות שביעית הוא קדוש? למה צריכה להיות קדושה בפירות שביעית? לכאורה, כל העניין הוא ביטחון. ביטחון הוא שאפילו שהארץ לא נותן כמו, אתה לא מטפל בה, אתה לא זורע, אתה לא נוסע, אתה לא עושה כל מיני דברים, בכל זאת יש לך מה לאכול. אז אם כן, זה הביטחון, אז מה אתה אומר לעצמה, איך ניתן להבין באמת בעניין הזה את קדושת הפירות שביעית? דבר נוסף, דבר מאוד מעניין שיש פה, יש פה שיטת הרמב"ן, כן, שיטת הרמב"ן מאוד מעניינת, שהרמב"ן אומר בהצגות שלו על הרמב"ן, בספר המצוות, אומר הרמב"ן, כן, זה מופיע פה במצווה 8, אומר הרמב"ן דבר מאוד מעניין, אומר הרמב"ן, מה שנאמר, ויצא שבת הארץ, לכן לא אוכלה, זה הפסוק השלישי שבאנו פה במספר 1, אז אומר שם הרמב"ן מצווה 8, מצווה שלישית בהשגות שלו על הרמב"ן, אומר הרמב"ן, מצווה שלישית שאמרה תורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכן לא אוכלה, ודרשו לאוכלה ולבחורה, ולא לבחורה, כן, אמרתי, לאוכלה ולא לבחורה, וזה דבר תורה הוא, כמו שאמרו בחור של עבודה זרה, נמצא פה רוב בחצרות שביעית, כלומר לא ניכנס בדיוק לראיות של הרמב"ן, עכשיו אומר, וכן במקומות רבים מן התלמוד, כלשון הזה, והיא אוכלה ולא לבחורה, כן? ונכפלה זאת המצווה באומרו יתברך, ואכלו אביוני עמך, שלא אמר לאביוני עמך תעזוב אותם, כמו שאמר לעני ולגר תעזוב אותם ביחס למתנות העניים, לנפש איכה, אלא לשון אכילה, מזכיר בהם הכתוב בכל מקום, כן? אז מזה הוא לומד גם עניין של פירות של סחורה, לא ניכנס בדיוק לנקודה הזאת, להוכחה שלו לגבי סחורה, ובכל מקום, איזה עיקרון אומר פה הרמב"ן? מה מסיק פה על הרמב"ן? ברמב"ם לא מזכיר שיש מצווה לאכול פירות שביעית. אומר הרמב"ן, יש, תדע לך, שיש מצווה לאכול פירות שביעית. כמובן שיש מצווה לאכול פירות, זה לא פירות של עזה, כן? זה לא פירות שמביאים מטורקיה ולא פירות שמביאים מירדן, זה לא פירות של ערבים. אלא מצווה לאכול פירות שביעית, הכוונה היא לאכול פירות כאלה שקדושים בקדושת שביעית, כן? אז באמת לרמב"ם יש בספר המצוות יש כמה הערות גם לגבי מעשר שני וגם לגבי תרומה, יש לו השגות על הרמב"ם. בכל אופן, כן, הרמב"ם מחדש כאן שיש מצווה לאכול. לפי הכלי יקר, מה באמת המצווה? כלומר, לא רק שהשאלה היא למה יש קדושה, אלא לפי ההסבר הזה באמת של הכלי יקר, אז למה יש מצווה לאכול? מה העניין באמת באכילה של הפירות האלה? אז מה יש מצווה לבטוח ולדעת ולשמוח על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לך מספיק אוכל? אבל מה באמת העניין של לאכול את הפירות האלה, מצווה לאכול? אז מה באמת מגילת אסתר, כן, הוא רוצה לומר שאין הכי נעמי, כלומר מגילת אסתר שם, זה מופיע פה מספר 9, מגילת אסתר כלומר זה הפירוש על ספר המצוות, הוא בדרך כלל מסנגר על המגן על הרמב"ם מהשפות של כל מי ששואל עליו שמציע על הקושיות, ועל זה אומר, אז הוא אומר כך, הוא אומר באמת, משום שבמשניות בשום מקום באמת לא ראינו מצווה, אומר, כן, המגילת אסתר, אומר, מה שמצאנו שאסור לעשות בהם סחורה, אסור לעשות בהם כל מיני דברים שהם לא ראויים, אבל מצווה לאכול, הוא אומר, לא מצאנו שום משנה. אבל במשנה שקראנו קודם, אז המשנה הזאת דיברו שביעית ניתנה לאכילה, לשתייה, לפיכה, כל הדברים האלה מותר לעשות אותם, אבל המשנה לא אומר שיש מצווה לאכול אותם, אין שום בין שמונה בין המשנה, לכן הוא אומר, אין באמת מצווה. אם כן, יש פה, לכאורה, יש פה, אם כן, אנחנו רואים שבעניין הזה שקדושת פירות שביעית, יש פה לכאורה איזשהו ביטוי, כן, ביטוי למצווה, לעצם המצווה של שביעית. השאלה באמת, מה היא באמת המצווה? אז יש פה באמת ברמב"ן, הרמב"ן מופיע פה מספר 10, הרמב"ן כאן, כן, הרמב"ן כידוע, כן, והוא הרי מביא הרבה פעמים דברים על דרך הסוד, ודברים כן, אמנם הוא לא, בדרך כלל הוא לא מזכיר את הזו, אבל בכל אופן, כן, יש לו הרבה דברים שהוא מזכיר אותם על דרך הסוד, על דרך דברים שנמצאים בקשנו של עולם. והרמב"ן פה באמת, הוא מביא בכלל את דברי רש"י, כלומר, לא בדיוק ניכנס פה להבדל בין הרמב"ן לבין רש"י, אבל בכל אופן, אולי נתחיל פה מלשון הברייתא, בשורה השלישית פה מדברי הרמב"ן. אז הוא אומר כך, בלשון הרמב"ם, בלשון הברייתא בתורת כהנים, שבת להשם, כשם שנאמר בשבת בראשית, כך נאמר בשביעית שבת להשם. אבל פירוש שבת להשם אלוקיך אמור בשבת בראשית, כי בו שבת בין נפש, והכן הוא תעשה בו מלאכה. ולכן המוכח אמור כי נאמר, כי כן נאמר בשמיטה, כי הוא שביעית בשנים. כן, מה אומר כאן הרמב"ן? הרמב"ן מביא כאן את הברייתא בתורת כהנים, כן? אם כן, והוא אומר שהברייתא בתורת כהנים מדברת על זה שיש דמיון בין שבת בראשית לבין שבת הארץ. מה זה שבת בראשית? כלומר, שבת בראשית זו השבת שאנחנו חוגגים, שאנחנו מקיימים כל שבוע ושבוע. ושבת הארץ היא השמיטה. כאשר אם כן התורה אומרת, כן? וכאשר נאמר שם, ושבת הארץ שבת להשם, כן? וככה ואחרי זה בפסוק השני גם נאמר, בשנה שביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, אומר המן, המשמעות של שבת להשם בראשות דבר, זה לא סתם משהו שאתה חוגג בו, לשם השם. כלומר, אומר, יש דברים כאלה, כלומר, כמו בכל המועדים, בעצם לשם השם. למה אתה חוגג את פסח? למה אתה חוגג את סוכות? למה אתה חוגג את כל המועדים האחרים? זה הכל לשם השם, זה לשם מצווה. אבל לפה זה לא רק לשם השם, אלא זה שבת להשם, יש פה אם כן מעלה מיוחדת, מעלה מיוחדת גבוהה מאוד לשבת הזאת. אז אומר, זה דומה מאוד לשבת בראשית. ואם אנחנו, אולי רק נדלג עוד פסקה אחת, נראה את הפסקה האחרונה שבו בדבר הרמב"ן, ואומר כך, בימי הימים, אומר הרמב"ן, רמז לאשר ברא במעשה בראשית, והשנים נרמזו לאשר יהיה בבריאת כל ימי עולם. ועל כן החמיר הכתוב בשמיטה יותר מכל חייבי להבין. וחיה בגלות עליה, כמו שחיה בעריות, שנאמר, אז תרצה או תשפטותיה, כמו שנאמר באמת בתוכיחה, ויחזיר העניין פעמים רבות, כל ימי השבת תשבות, ונאמר, אז תעזב בהם, ותרצה שפטותיה, גלות בעלים ילדים, ועליבות עדים על שפיטת הארץ. כלומר, כן, מה אומר אם כן הרמב"ן? הרמב"ן אומר שיש פה לכאורה שתי מושגים, אם אולי ניתן להבין את זה בצורה כזאת, יש פה שתי יחידות מאוד מאוד בסיסיות, שהן שתיהן מורות על חידוש העולם. יש פה, היחידה הבסיסית זה הימים. יש ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. אם כן, בתוך הימים האלה, הקדוש ברוך הוא בחר, אחד הימים הוא יום השבת. יום השבת הוא היום המיוחד שהוא נבחר, שבו כתוב שכיבוא שבת מכל מלאכתו. כיבוא שבת, אפשר נאמר, כן, נאמר שהקדוש ברוך הוא כיבוא שבת מכל מלאכתו, כן? אשר בא אלוקים לעשות. אם כן, הקדוש ברוך הוא שבת ממלאכה ביום השביעי, ביום השבת, ולזה לזה אנחנו נותנים את השבת. אם כן השבת, כן? אז אם כן השבת היא מעידה על מעשה בראשית. מדוע? משום שמה המשמעות של מעשה בראשית? מעשה בראשית הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את האדם בעולם, ונתן לאדם שליטה בעולם. כאשר האדם שובט ביום השביעי, ואחר הוא כביכול מחזיר את העולם אל הקדוש ברוך הוא. כן, הקדוש ברוך הוא שבת, הקדוש ברוך הוא הפסיק את מלאכתו, וגם האדם בעצם על ידי השביטה שלו מהמלאכה, הוא כביכול מחזיר את העולם לקדוש ברוך הוא. נא, אני אמנם בעל הבית כל השבוע, אני פועל בעולם, אני יוצר בעולם, אבל את היצירה הזאת אני מפסיק ביום השבת. כאשר מגיע יום השבת, אני מפסיק ואני שובט. כן? אומר הרמב"ן, יש גם בשנים אותו דבר. שגם השנה היא גם יחידה. זאת אומרת, יש יחידה בסיסית שהיא בעצם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בשבעה ימים, הוא ברא בכל יום ויום הוא ברא משהו אחר, ובצורה כזאת הבריאה נמשכה במשך שבעה ימים, והיא נשלמה ביום השביעי, במנוחה של הקדוש ברוך הוא ביום השביעי, כן, וינח ביום השביעי, אז באותה מידה יש גם את הבריאה הזאת של השנה. השנה היא גם יחידה. השנה היא יחידה של חיים. יחידה שבה אנחנו בעצם אומרים שיש בה את הקיץ ואת החורף, וזה שנה. יש מי שאומר, שנה זה מלשון של, 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 של שונים, כלומר עוברים עוד פעם, אבל גם שנה מלשון של שינוי. שנה זה בעצם יחידה חדשה. כל שנה ושנה יש בה משמעות חדשה. אפשר גם לראות גם בעצם גם כל יום ויום, כן עושה, כן מחדש בכל יום טובה, מעשה בראשית, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. כל יום ויום יש מעשה בראשית חדש. אבל יש את היחידה הזאת של השבוע, שהיא יחידה שלמה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויש את היחידה של השנה. וניתן אולי לראות את זה גם, להבין את זה, שיש פה כאילו, כשאתה חוגג, כשאתה בעצם שובט ממלאכה בשבת, אתה מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא אותו בשישה ימים בשבת ביום השביעי. כשאתה שובט בשנה השביעית, אתה מעיד על זה שגם הקיום של העולם, לא רק בריאת העולם הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא שלט רק בבריאת העולם, אלא הקדוש ברוך הוא גם מקיים את העולם, קיומו של העולם. כלומר, כל השנה, האקלים, הקיץ, החורף, הפריחה, השלכת, כל מה שקורה לנו במשך השנה, הקור, החום, כל אותם דברים, הם כולם מושגחים, כן, ומנוהלים על ידי הקדוש ברוך הוא, כן? אז אם כן, זה לכאורה השנה. כלומר, גם בשנה אנחנו רואים את היחידה הזאת, שביחידה הזאת יש פה יחידה של השלימה שבה אנחנו רואים את רוחו של הקדוש ברוך הוא. ולכן באותה מידה כמו שביום השביעי אומר הרמב"ם, כמו שהיום השביעי הוא שבת להשם, משום שהשבת זאת מעידה על הקדוש ברוך הוא, מעידה על הבריאה של הקדוש ברוך הוא, באותה מידה גם, גם השנה השביעית היא שבת להשם, היא שבת שמעידה על שביתתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אולי אם אנחנו רוצים לראות את הדברים האלה בצורה מאוד, כן, יש מדרש פה, שהמדרש הזה מבטא את זה לפעול בצורה מאוד מאוד יפה. יש מדרש מופיע פה, אם נחזור לעמוד הראשון, במספר 5. אז במספר 5 כתוב כך, אומר המדרש כך: אמר רבי לוי, את מוצא דברים הרבה ברא הקדוש ברוך הוא בעולם וברר לו אחד מהם, ברא זין ימים ובחר הקדוש ברוך הוא בשבת. כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם משבעה ימים, ומתוך שבעה ימים הוא בחר ביום אחד שזה השבת, שנאמר ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. ברא שנים וברר לו אחד מהם, שנאמר ושבת הארץ שבת להשם. וכן יש שנים שהקדוש ברוך הוא בורא, יש את היחידות האלה של שנים, ומתוך כך יש פה יחידה אחת שהיא המיוחדת בעניין הזה, שבת הארץ שבת להשם. ברא שבועות וברר לו אחד מהם, מה זה שבועות? כלומר שביעיות שלי של שנים. אז בתוך השביעיות של השנים האלה הוא ברר לאחד מהם, שנאמר וקידשתם את שנת החמישים שלה. ברא ארצות וברר לאחד מהם, כלומר גם כשהוא בירר את ברא את הארצות, בארצות האלה הוא בירר אחד מהם. מי אותה ארץ שהוא בירר? ארץ ישראל, שנאמר תמיד עיני השם אלוקיך בה. וכן הקדוש ברוך הוא קורא אותה ארצו, שנאמר ואת ארצי חילקו. כן, ברר רקיעים, כן, ואת ארצי חילקו, כן, יש נזכר שהרב ציודה, כן, סיפר שהיה, שקבלה החלטת החלוקה, כן, אז כולם ברחובות, כל עם ישראל יצא ברחובות ורקד, אז סיפר הרב ציודה שהוא ישב בבניין הישן עם הרב חרלף, כן, ושזאת הצדקים לברכה, והם דיברו על זה על הארצי חילקו. כלומר, מצד אחד יש באמת את ההחלטה הזאת של אומות העולם, של האום, לתת לעם ישראל מדינה, אבל המדינה הזאת מחולקת, כן, את הארצי חילקו הזה, אנחנו עד היום הזה, אנחנו עדיין, כן, סובלים מהחלוקה הזאת של הארץ, מהרצון שלנו כביכול לחלק את הארץ. אבל בכל אופן, כן, אמר, אז הוא אומר, זה ארצו של הקדוש ברוך הוא, את ארצי חילקו, זה לא ארץ של עם ישראל, זה לא ארץ של, לא של הממשלה הזאת, ולא של הראש ממשלה הזה, כן, ולא של הראש ממשלה הקודם, אלא זה ארצו של הקדוש ברוך הוא, את ארצי חילקו, כן. ברא הרקיעים, הוא ברר לו אחד מהם, זה ערבות, שנאמר, צורו רוכב בערבות, ברא אומות הוא ברר לו אחת מהם, אלו ישראל, כן, ובכך בחר השם להיות לו לעם סגולה, ברא שבטים הוא ברר לו אחד מהם, זה שבט לוי, כן, וכשנאמר, הוא בחור אותם כל שבטי ישראל, כן, אז מכאן, משם המדרש עושה לעניין הזה של המיוחד בשבט לוי. בכל אופן, כן, יש פה, המדרש הזה, כן, עומד על זה, שיש פה כל, יש פה כמה וכמה מעגלים, ובכל מעגל ומעגל יש פה משהו מיוחד שקדוש ברוך הוא ייחד אותו. כן, יש פה מעגלים שונים, ובכל מעגל ומעגל יש פה משהו שקדוש ברוך הוא ייחד אותו לעצמו, והדבר הזה הוא מבטא הקדושה שיש בו, המיוחדות שיש בו, זה מבטא את העניין המיוחד של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בורא את המציאות, אבל בתוך המציאות הזאת הוא משאיר כביכול משהו שהוא חלק שלו, הוא משאיר משהו שהוא יש לו את הקדושה המיוחדת שלו. אז אם כן, גם כאן אנחנו באמת רואים את הנקודה הזאת של יש את יום השבת מצד אחד, שהוא היום המיוחד, מצד שני יש באמת גם את העניין הזה של את העניין הזה של השנה הזאת, שהיא השנה המיוחדת הזאת, שהיא השנה השביעית. כן, אז אם קודם ראינו שהפני יקר שאל על דברי העקידה, הוא שאל הרי מה העניין המיוחד של השביעי, הרי יש לנו כבר את יום השבת. אז הנה כאן, על זה בעצם דיבר הרמב"ן, זה פלקון הרמב"ן בדן המדרש. כלומר, יש עניין מיוחד, השנה זה לא סתם עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, אלא השנה זו יחידה נפרדת, זו יחידה של עצמה, יחידה שיש בה שליטה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא, וכנגד אותם שנים יש פה, אם כן, קדושה מיוחדת, שזו הקדושה הזאת של השנה השביעית, זו הקדושה הזאת של, 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 של שנת השמיטה. עכשיו, וממילא, יוצא פה שיש פה מושג שהוא מושג מעניין מאוד, הוא מושג מורכב לכאורה משני דברים. מושג שמורכב מצד אחד מקדושה, מקדושת הזמן, כן, יש פה כמו ששבת זה קדושת הזמן, אז באותה מידה לכאורה גם השביעית זה קדושת הזמן, יש פה זמן, אבל זה קדושת הזמן לכאורה שתלויה במקום, היא קדושת הזמן שתלויה במקום מסוים, היא לא קדושה שתלויה ורק בזמן, אלא זה קדושה שתלויה במקום מסוים, שזה בעצם ארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל היא הארץ המיוחדת, היא הארץ הייחודית שבה באמת הקדושה הזאת חלה, הקדושה הזאת המיוחדת הזאת היא חלה, וזה מביא את העניין הזה של קדושתה של ארץ ישראל. עכשיו, מכאן בעצם אנחנו אומרים ולכאורה, יש לנו כאן, מתוך הדברים האלה, לכאורה, אז אם שאלנו קודם, כן, שאלנו לגבי העניין של קדושת פירות שביעית, מה באמת העניין המיוחד של קדושת פירות שביעית? הרי ושאלנו, אמרנו שיש פה שתי צדדים לעניין. אז שאלנו, לכאורה, מצד אחד יש עניין מסוים, שאמרנו שמצד אחד אין בזה קדושה, עובדה באמת שאפשר לאכול, אין מוסף של טומאה, אין מוסף שאדם מטמא פירות שביעית, כן? כלומר, מותר לאכול אותם גם כאשר אדם נמצא בטומאה, גם כאשר הפירות נמצאים בטומאה, כלומר, אין פה עניין מיוחד ולא דומה לטומאה, לא דומה למעשר שני. אז הרי פה בעצם אנחנו רואים, לכאורה, את הנקודה הזאת שיש פה, אם כן, מצד אחד קדושה, כן? אבל הקדושה הזאת, כן, היא קדושה של קדושה כללית. ואכלו, כלומר, כמה שיש פה עניין של, והייתה שבאת על עצמכם לאוכלה, כלומר, זה לא עניין מיוחד לגוף מיוחד, לכהנים, או למצב מיוחד. אלא אנחנו בעצם אומרים, כלומר, יש לנו עניין שעם ישראל יאכל את הפירות האלה בשנה הזאת. כלומר, בשנה הזאת יש בה עניין מיוחד של אכילת פירות שביעית. כלומר, זה לא רק עניין של, 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 של ייחוד מסוים, של משפחה מסוימת, או מצב מסוים, שאדם במעשר שני עולה לירושלים ואוכל את הדברים האלה בקדושה. אלא יש פה מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא אומר לך, בשנה הזאת יש עניין שתאכל. עכשיו, וממילא באמת יש פה לכאורה, אם נחזור לתמים שראינו, אז יש פה בן תוגנה מעניינת. שהרמב"ן, שמצד אחד הוא באמת אומר שיש פה, שהרמב"ן שהוא באמת אומר שהעניין הזה ששבת הארץ היא דומה לשבת להשם, היא דומה לשבת בראשית, הוא גם אומר שיש מצווה. כלומר, כאשר הוא מעלה את העניין הזה של השמיטה, את קדושת השמיטה, את קדושת הזמן של השמיטה, הוא מעלה אותו לדרגה הזאת שהוא בעצם מעיד שהשמיטה היא מעידה על בריאתו של הקדוש ברוך הוא, היא מעידה על בריאת העולם, היא מעידה על השגחה במשך כל השנה. הרי שבאותה מידה הוא גם אומר שיש גם קדושה. הקדושה היא הקדושה של פירות שביעית, קדושה כזאת שזו מצווה לאכול אותה. הקדושה הזאת, הביטוי שלה הוא שאתה מצווה, יש מצווה מיוחדת שאתה מקיים מצווה כאשר אתה אוכל אותה. לכן יש פה באמת קדושה מיוחדת של אכילה. לעומת זאת הרמב"ם, שכמו שראינו, כמו שהביאה קריאה כאן, כמו שראינו במורה נבוכים, שהרמב"ם אמר שכל העניין באמת של השביעי, העניין הוא לא כל כך גדול, זה לא עניין של המוסד הזה ששבת להשם, לכאורה הרמב"ם לא כך עמד עליו, אלא לכאורה הרמב"ם אמר, יש פה עניין סוציאלי, עניין חברתי, עניין של הארץ, עניין של כל מיני דברים כאלה שבאמת תועלת לכל מיני דברים, עניין שהוא קצת יותר תועלתי לעניים, כמובן שתועלת חשובה מאוד, אבל בכל זאת זה עניין תועלתי, אז אני חושב באמת הרמב"ם גם לא אומר שיש מצווה של קדושה, יש מצווה של אכילה. אבל כן, אז כן, כמו שנכון, כל אחד ואחד הולך לשיטתו. הרמב"ן מצד אחד הולך לשיטתו, שהוא מעלה את העניין הזה של השמיטה, את הדרגה מאוד מאוד גבוהה של שבת להשם, ומצד שני הרמב"ם, שהרמב"ם, כמו שאומרים מורה נבוכים, אומר שהעניין הוא יותר בעל תועלת, תועלת גבוהה מאוד, אבל בכל זאת עניין תועלתי, הוא באמת לא תופס פה שיש פה עניין מסוים בשום מצווה של אכילה. ומתוך כך יש באמת עוד דבר מאוד מעניין. יש פה במשך חוכמה, כן, יש פה במשך חוכמה שמופיע פה במספר האחרון, מספר 12, אז במשך חוכמה, כאן, אני לא נקרא את זה אולי בפנים, אבל בכל אופן, המשך חוכמה אומר פה דבר מאוד מעניין. המשך חוכמה אומר שקדושת השביעית היא קביעה וקיימה. יש מושג של, יש זמנים מסוימים שהם זמנים קבועים, התורה קובעת אותם, ויש זמנים מסוימים שבית הדין קובעים אותם. ראש השנה, יום כיפור, כל המועדים, מי שקבע אותם, ראש חודש, מי שקבע אותם זה בית הדין. בית הדין יושבים ומחליטים שרואים לפי מולד החמה, לפי מולד הלבנה, ומחליטים מתי זה ראש חודש, ולפי זה נבאים המועדים, כן? אבל כמו שאנחנו רואים, לקדש ישראל והזמנים, כן? כאשר המועדים בתפילה של המועדים, לקדש ישראל והזמנים, זה שישראל הם אלה שמקדשים את הזמנים. לעומת את השבת, אנחנו מקדש השבת בתפילה, מדוע? מי מקדש את השבת? פה לא צריך את עם ישראל, פה לא צריך את בית הדין. והקדוש ברוך הוא זה שמקדש את השבת. אומר במשך חוכמה, דבר מאוד מעניין, הוא אומר, לכן ביחס לשביעית לא צריך קדושה של בית הדין. לא צריך שבית הדין יגיד השנה הזאת תהיה שנה שביעית. משום שבדומה, כמו שראינו לפי הרמב"ן, בדומה, כמו שהרמב"ן אמר ששבת הארץ ושבת בראשית הן דומות, אז נבוא ששבת בראשית היא קביעה וקיימה, היא דבר קבוע, באותה מידה אומר המשך חוכמה, גם השבת שלנו, גם השבת הארץ היא קביעה וקיימה. זה דבר כזה שלא צריך לקדש אותו, לאן לא הבא. על ידי עצם העובדה שהשבת, השנה הזאת מגיעה, זה עצמו, זה מתחיל אוטומטית כבר השבת הזאת. אחרי הוא אומר שזה בנוגד ליובל. אבל בכל אופן, אם כן, אבל יש להם כן מושג הזה של קביעה, וכמה שיש דמיון נוסף, הוא אומר, זה נפתח מן ההלכה כמובן, כן? אז הוא אומר, מתוך ההגדרה הזו של הרמב"ן, הדמיון הזה של שבת הארץ ושבת בראשית, מתוך כך אנחנו מגיעים גם למסקנה הלכתית לגבי השאלה הזאת של הקידוש. ומתוך כך חשבתי שאולי לא ניתן לומר למה באמת גם התורות של השביעית נשארים תמיד בקדושתם. זה קביעה וקיימה. זאת אומרת, כמו שהשבת, כמו שהשנה היא קביעה וקיימה, כמו שהקידוש של השנה לא צריך קביעי דין, לא צריך חלטה מיוחדת, אלא עצם העובדה הזאת שהשנה הזאת מגיעה, שהתאריך מראה שהשנה הזאת מגיעה, זה כבר יוצר את הקדושה. אותה מידה גם הקדושה של הפירות, הקדושה של הפירות לא מה שיכול להתחלק, אלא הקדושה הזאת קביעה וקיימה, הקדושה הזאת קיימת. כמו שאמרנו קודם, שהפירות של השביעים, גם אם אתה תחליף אותם בכל מיני דברים, גם תחליף 4-5 פעמים, אבל הפירות הראשונים הם תמיד יישארו בקדושתם. משום שהשביעים זה בא לומר לנו שהמושג הזה של השביעים זה דבר קבוע, דבר קיים, דבר כזה שאין לו בעצם תחליף שאי אפשר לאחר אותו. מתוך כך חשבתי להגיע לדברי שפת אמת. יש פה שפת אמת מאוד מאוד מעניין שנראה כמה זמן, כמה נוכל להתעכב עליו. אומר שפת אמת זה פה דבר מוצר בקשר לעניין הזה של קדושת ארץ ישראל. מה שראינו בעצם עד עכשיו, ראינו שבקדושת, כמו שראינו לכאורה בדברי הרמב"ן, יש פה לכאורה קדושת הזמן, השביעית היא קדושת הזמן וקדושת המקום. זה תלוי בזמן, מה יש, אנחנו יודעים שיש מושגים עולם, שנה, נפש. זה כאילו שלושה מעגלים שאדם קיים בהם. יש עולם, זה העולם הפיזי, כן, העולם, כדור הארץ. יש שנה, שזו הזמן, מעגל הזמן שבו אדם קיים. יש נפש, האדם. האדם הוא גם, הוא יחידה מסוימת שבו היא מתגלגלת בעולם. אז לכל מה שראינו עד עכשיו לכאורה, שהמשמעות של השביעית היא בעולם, בארץ ישראל, יש מקום מסוים בעולם שבו קיים את הקדושה הזאת, ויש גם את הזמן, יש גם את השנה, יש שנה מסוימת, זמן מסוים שבו העניין הזה קיים. שפת אמת לכאורה מראה לנו כאן שהקדושה הזאת שיש בו לא רק שנה ולא רק שנה ולא רק עולם, אלא יש בו גם נפש, זה הנפש של עם ישראל. כך אומר שפת אמת לכן כך. עוד עניין הר סיני, הוא מדבר באמת בכמה וכמה דברים, שפת אמת, דבר עניין הזה, מה עניין שמיטה להר סיני, כן, שהרש"י שם מתחיל בתחילת פרשת בהר. אז אומר שפת אמת כך, והנה, אז זה פה גם מופיע במספר 11, כן? והנה, ארץ ישראל, אומר שפת אמת, הוא יסוד כל הארץ, ובה נמצא התיקון לעלות הארץ להתחבר לשמיים, ולא על חינם יתבוא אבות למחול את הארץ, וכתיב לך אתן חבל נחלתכם. וארץ ישראל מקום מיוחד להתקשר בשורש העליון, ובני ישראל מתאחדים בארץ, כמו שאמר, אתה אחד ושמך אחד, ומי כאנך ישראל בו אחד בארץ. אומר אם כן שפת אמת דבר כזה, דבר נפלא. אומר שפת אמת שארץ, עניינה של ארץ ישראל, מהותה של ארץ ישראל, סגולתה של ארץ ישראל, ארץ ישראל היא זו שמחברת שמיים בארץ. האדם נמצא על הארץ, האדם נמצא על האדמה, האדם קשור לאדמה, האדם הוא חומרי, אבל יש מקום מסוים שיש לו סגולה מיוחדת, והסגולה המיוחדת הזאת היא מעלה אותו למעלה, יש את הסגולה המיוחדת הזאת להעלות את האדם לשמיים. ולכן הוא אומר, זה הסיבה שלכן האבות התאבו לנחול בארץ. אז הוא אומר, אז מה ברוש אומר? אתה אחד, וכמו שאנחנו אומרים בתפילה של יוסף של שבת אחר הצהריים, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מה זה גוי אחד בארץ? זאת אומרת, אומר שפת אמת. ולא בפולניה, ולא ברומניה, ולא במרוקו, ולא בתוניס. אלא גוי אחד בארץ זה בארץ ישראל. כאשר עם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הוא גוי אחד. ההתאחדות של עם ישראל, העלייה של עם ישראל, היכולת של עם ישראל להגיע למקסימום לפסגה הרוחנית שלו, קיימת דווקא בארץ ישראל. כאן בארץ ישראל גוי אחד בארץ. הוא עולה וממשיך, כן, הוא אומר כך, כי פירוש אחד הוא שהחלק של למטה סבור בחלק של למעלה, כי החצי אינו נקרא אחד. וכשבאל, כשבני ישראל התיישבו בארץ, קיבלו ככה נשמה של למעלה. הוא אומר, הישיבה של בני ישראל, עם ישראל שיושב בארץ, בואו מקבל את הנשמה. הוא ממשיך הלאה, הוא אומר, נשמה לעם עליה. מה עם ישראל מקבל את הנשמה שלו, החלק הרוחני שלו, מה הביטוי הרוחני, היכולת, הפוטנציאל הרוחני של עם ישראל, הוא מתגלה דווקא בארץ ישראל. אומר פה, ולכן הוא אומר, זה עניין שמיטה על הר סיני. כמו שבשמיטה, בהר סיני, עם ישראל יתאחד בגוף אחד, בנשמה אחת, וביחידה אחת, כדי לקבל את התורה, באותה מידה, כאשר עם ישראל נכנס לארץ ישראל, גוי אחד בארץ, אז אם כן, השמיטה, זה עניין שמיטה להר סיני. אם כן, אומר, אם כן, שפת אמת, שפת אמת, מוסיף לנו גם נופך נוסף. כלומר, דיברנו על זה שיש קדושה בארץ ישראל, שקדושת השמיטה, שהיא קדושה של הזמן, דיברנו על זה שהיא קדושה של הארץ, השפת אמת אומר פה, זה הכל כלול בעצם יחד, גם הזמן וגם הארץ וגם הנשמה, כלומר גם עם ישראל, גם עם ישראל מתעלה בשמיטה, כלומר השמיטה היא בעצם מבטא את העניין הזה שההתעלות של עם ישראל וההתאחדות של עם ישראל היא דווקא דרך ישראל. אז זאת אומרת שאנחנו ניכנס לשנה הזאת ונדע למצות את השנה הזאת, נדע, כן, אומנם השנה הזאת היא לא כבר פשוטה טכנית, כן, ומעשית, אבל בכל אופן שנדע, כן, למצות ולבדוק בתוך השנה הזאת את כל היכולות, את כל הפוטנציאל, כדי שבאמת כל עם ישראל יתעלה, כל עם ישראל יתאחד, כל עם ישראל ימצא את דרכו המשותפת, כדי שנגיע עם המתרשם לגאולה השם אבו מאזן.
שלום לכולם, ערב טוב. הזמן קצר והסליחות קרובות, ואני כופה את עצמי, שלא כדרכי, כי אני בחור ישיבה, כופה את עצמי לצמצם, להצטמצם בפסיקת ההלכה ממש. סיכמתי לעצמי את ההלכות רק, אך ורק הפרקטיות המעשיות שנוגעות לכל צרכן, לכל דנן זעיר, אמר תושב הרחומה. יש בערך 100 הלכות כאלה. שבוע שעבר דיברנו על היתר המכירה וצרכנות בשמיטה. נתנאל, הבאת את ה... אז יש אחרי השיר הזה, אז נתנאל לי את הקצירים של שבוע שעבר. אה, לא שפעת את זה. טוב, בסדר. אז השבוע הבא בזאת השם הביא את הקצירים. יש הבדל גדול בין הצרכן לבין הגנן. הצרכן הוא נגזרת של החקלאי, וביחס לחקלאי אנחנו הלכנו של השמיטה להקל והקלות גדולות מאוד מפני שעת הדחק של החקלאי ושעת הדחק של החקלאות בארץ ישראל בכלל, בין אם מקלים על החקלאי בתר המחירה, בין אם מקלים עליו באוצר בדין, ובין אם מקלים עליו בכל מיני עבודות בשדה. ההקלות הן גדולות מאוד. לעומת זאת, בביתנו, מדוע אנשים באו להרחומה? כדי לגדל עץ לימון בשיח קטן של נענה, לקום בבוקר, לקטוף את הלימון מהעץ, לשחות את תוך כוס התה עם הנענה. יש בזה שתי בעיות. בשש השנים של השמיטה יש בעיה של תרומות ומעשרות. אם עשיתם את זה, צריכים להכשיר את הכוס, כיוון שלא יפריש אם זה תרומות או מעשרות. בשנה השביעית יש בעיה של שמיטה. אנחנו כגננים זהירים שונים לחלוטין מהחקלאי. לחקלאי יש הקלות שעת הדחק, אבל אין שום סיבה שבעולם שאנחנו בגינותינו נקל בהקלות שעת הדחק. צריכים ללכת לפי עיקר הדין, לא אומר שצריכים להחמיר, אף פעם לא צריכים להחמיר, הולכת לפי עיקר הדין. ולכן הלכות שתשמעו פה אולי הן שונות ממה שכתוב בכל מיני ספרים שפונים אל החקלאי, כמו שלחקלאי כן הוא מאוד. הלכה ראשונה, ודאי שלא נעשה יותר המחירה בגינות, הרי אפשר לפתור את בעיית השמיטה אם ביחד עם החמץ נמכור את הגינה לגוי, ואז נוכל, הכל יהיה בסדר. ודאי שלא יעלה על דעתנו לעשות יותר מחירה בגינות. השלה אומר, אני לא יכול בלי איזה משהו, השלה אומר שהמדרגה של צדיק סטנדרטי זה עבודת השם מהאהבה. צדיק עליון כמו אברהם, יצחק, יעקב ומשה רבינו, הם מגיעים למדרגה של יראת הרוממות, שעל אברהם אבינו נאמר אחרי העקדה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, לא אוהב אלא ירא. ועל משה נאמר, משה עבדי מת, אחד שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא, לא מפחד אלא מהמרחק שיש מרוממותו יתעלה. אבל אומר השלה, זה מדרגת יחידים. אבל בארץ ישראל כל אדם שמאבד חלקת אדמה, רבותיי, זה השלה, לא הרב, כל אדם שמאבד חלקת אדמה בארץ ישראל, הוא מגיע למדרגת אדם הראשון בגן עדן, שעליו נאמר שהוא שם במקום הזה לעובדה ולשומרה, והוא נעשה עבד השם. בזמננו זה מתקיים למהדרין, במי שגר בקומת קרקע, וגם מתקיים למי שיש לו מרפסת פתוחה. כלומר, כולנו יכולים להיות עבדי השם, במובן הזה שהשמיטה היא לא עול עלינו, אלא האופן שבו נקיים את מצוות השמיטה. בתור צרכנים אנחנו נחזק את החקלאים שסומכים על היתר המכירה, אבל בתור בעלי גינות אנחנו נזכה לשמור את השמיטה. אני רואה בזה אידאל נפלא מאוד, לזכות להיות עבדי השם במובן הזה של שמירת השמיטה. לכן אין יותר מכירה. כללי המלאכות בקיצור, בתורה פורטו ארבע מלאכות, שדך לא תזרע. אני מבקש בבקשה, אם יש לך עדכונים פרקטיים שאני אומר לא נכון, שיש להוסיף, תקפוץ באמצע ותעיד. שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, את צפיח כצירך לא תקצור, את ינבן עזריך לא תבצור. אלו ארבעת המלאכות שיש בתורה והן אסורות מהתורה. שאר המלאכות שבשבת נקראות תולדות, בשמיטה אסורות מדרבנן. סוגיה במסכת מועד קטן. מה ההבדל בין מלאכה דאורייתא למלאכה דרבנן? דעת רוב הפוסקים שמלאכה דאורייתא אסורה בכל המצבים, ולעומת זאת במלאכה דרבנן יש הבחנה בין להוקמי אילנה לבין להברוי אילנה. זאת אומרת, המלאכה דרבנן נעשה במצב שהעץ משתבח, אבל אם אתה בא לשמור על הקיים כדי שהעץ לא ימות, מותרת מלאכה דרבנן. יש דעת מיעוט שמתירה גם מלאכה דאורייתא במצב הזה, דעת רוב הפוסקים שמותרת מלאכה דרבנן כדי לשמור על העץ, מלאכה דאורייתא אסורה בכל המצבים. תשאלו, הרי שמיטה בזמן הזה דרבנן, לדעת רוב השיטות על זה בנו יותר המכירה, אבל זה לא משנה, כיוון שיש דרבנן שיסודו דאורייתא ויש דרבנן שכולו דרבנן. לכן אנחנו גם משנת דרבנן מבחינים בין מלאכות דאורייתא לבין מלאכות דרבנן. אם כך אני עובר לגינה, ברור שאנחנו לא נבצע שום נטיעות בשנת השמיטה. נטיעה זה בכלל זריעה, זה אותו דבר, זה לא תולדה, זה אותו דבר, לכן ודאי לא נעשה שום נטיעה בשמיטה. אנחנו גם לא נוכל לגזום לא את העצים, עצי הלימון שלנו, לא נוכל לגזום את העצים וגם לא נוכל לגזום את השיחים, כיוון שהגיזום הוא זמירה. פה יש מצבים שאתה דחק, כיוון שזה לא מוסכם שהגיזום זה זמירה, יש אומרים שזמירה זה רק בקרמים, ומכל מקום, באופן פשוט גם לא גוזמים את, את העצים. אם אני מבין נכון, זה מניעת גיזום לא תהרוס את העץ. נכון, יש מצבים של עצים צעירים, נכון מאוד, כך כתוב בספרים מפורש, שיש מצבים של עצים צעירים שיכולים להיפגע אם לא יגזמו אותם. צריכים לעשות את זה עכשיו, אם אפשר. עכשיו צריכים לעשות את זה. ואם לא, אז יצטרכו לדון בעניין הזה, כי גיזום היא מלאכה אחרי הכל חמורה. זה יותר של את זה. רבותיי, גיזום עצים לסכך, חג הסוכות מגיע, זה ודאי מותר, לגזום עצים לסכך, זה לא מלאכה. למרות שיכול שהעץ יושפע מהדבר הזה, הרי מה עושה הגיזום? הגיזום בעצם מצמיח. הגיזום זה זמירה, שבשבת חייב עליו משום זורע. אבל גיזום לסכך זה לא מלאכה, אבל כתוב שצריך לשנות למשניות, הכל במשניות צריך לשנות מדרך הזומרים. אז סתם אדם רגיל שהוא לא חקלאי, אז או שהוא שובר את העץ ככה, או שהוא מביא מסור ואחרי הכל עושה את הגיזום בצורה חובבנית, ומישהו גנן מקצועי צריך לשנות, כלומר לגזום מצד אחד של העץ ולא משני הצדדים. בכל מקרה, גם אם מישהו גזם באיסור, העץ לא נעשה. אתה צריך להדריך אותם. נאמן שיגזמו בצורה בלתי מקצועית. זה נכון, שבכלל יכולה להיות בעיה שמי שגוזם עץ לקל, יכול להיות שהוא יגזום אותו בצורה שהוא יטייב את העץ, וזה ודאי אסור. בכל מקרה, העצים לא נאסרים. גדר חיה, זאת אומרת, זה כל מיני עיצובים של שיחים שמצוי בכל מיני מקומות. יש בסוגיה הזאת מחלוקת. כלומר, השאלה, האם זו חקלאות? האם לעצב את הגדר החיה זו חקלאות? יש בעצם שני מצבים בגדר החיה. יש גדר חיה שעדיין איננה מלאה. הגיזום של הגדר החיה הוא גם עושה פעולה של הצמחה טובה יותר של השיחים. זה ודאי אסור בשמיטה. אין ספק שזה אסור בשמיטה. אבל גדר שהיא כבר מלאה וצפופה, לא יודע אם יש דבר כזה בהחומה, אבל מי שיש לו צורה בגינה שהיא כבר מלאה וצפופה, בדבר הזה נפלה מחלוקת גדולה, שיש בפועל, זה ודאי שזה ישפר. כלומר, ודאי שהגיזום הזה של הגדר, הוא גורם לעיבוי של צמחים. זה כל מה שאני מתועד, תקן אותי. הוא גורם לעיבוי של צמחים. אבל יש אומרים, רבים אומרים, שזה לא נקרא חקלאות. חקלאות זה לעשות משהו באדמה. יופי זה אסתטיקה. ולכן גדר חיה מלאה, כלומר שהיא כבר שלמה, וכרגע הצמיחה של הגדר החיה תכער אז מותר לגזור אותה. נחלקו בדבר הזה, יש פה בהחלט על מי לסמוך, בדרך כלל הנטייה של הפוסקים זה להקל בדבר הזה. האם נוכל לכסח את הדשא? רבותיי, האישה קנתה בשביל הלימון, אבל הגבר קנה בשביל להגשים את חלומו האמריקאי, בית בקומת קרקע היא מכסחת. האם נוכל לכסח את הדשא בשנת השמיטה? לכאורה פשוט שאסור לכסח את הדשא. זה ברור שאסור. אמנם זו מלאכה דרבנן. בלי ספק שכיסוח הדשא חוזר לכללים. כיסוח הדשא הוא מלאכה דרבנן ולא דאורייתא. הוא לא זריעה, הוא לא זמירה, הוא לא קצירה והוא לא בצירה. מלאכה דרבנן. לפי הכללים, מלאכה דרבנן צורה כאשר היא מטייבת את המצב. אבל כאשר היא באה לשמור מנזק, אז היא מותרת. מה זה נזק? שתי הגדרות יש לנזק, חשוב מאוד לזכור את הדבר הזה. מה זה נזק? אתם יודעים, בכל המועד, כל שנה יש הרבה שאלות. בכל המועד אני מגלה שהיהודים חסים על ממונם, אפילו פקים קטנים. כל דבר זה נזק. דבר העבד, אולי זה דבר העבד. אז זה לא ככה דבר, יש לנו הגדרות בהלכה, מה זה דבר העבד. האם זה שיש לך עוגמת נפש מזה שהדשא שלך עקום, זה לא נקרא נזק. זה שצריך להזמין גנם שישפר את הדשא, זה לא נקרא נזק. נזק זה או שהדשא ימות, או שתצטרך להוציא עליו הוצאה מרובה אחרי שנת השמיטה. כל הגדר לא בעיר, אבל להוציא הוצאה רצינית אחרי שנת השמיטה. במצב שיש חשש שהדשא ייפסד, אז מותר לכסח את הדשא. אבל, פה אני צריך את עזרתך זאב, אומרים שברוב הזנים של הדשא זה לא נכון. זאת אומרת, יכול להיות שהדשא יתייבש בשנת השמיטה, אבל השורשים עדיין, אם אתה רק משקה ולא מכסח, נגיע עוד מעט להשקיה. אם לא תכסח את הדשא בכלל, אז אומרים שאפילו, אז אומרים, בספרים כתוב, יהיה נזק, השאלה אם זה בלתי הפיך, כלומר, מה יקרה מחר השמיטה, תכסח את הדשא, האם הוא יצמח מחדש? אם זה יקרה, ובספרות זה מה שנאמר, אם זה יקרה, אפילו אם הדשא יהיה צהוב, ואתם תוספו, אצלנו זה היה ככה, הדשא נעשה צהוב מאוד, ואז באת ואמרת, הוא יצמח, הוא יתחדש. אז אם זה ככה, אז יהיה אסור לכסף את הדשא בכלל, וזה מה שכתוב, אני רואה שאתה לא נותן תשובה חד משמעית, אני ראיתי רשימה של זנים של דשא, שבעה זנים שונים, חמישה זה ככה, ושניים זה ככה, בזן המצוי מה שאני מבין, זה שבעצם העיקרון שמותר לעשות מלאכה דרבנן כדי להציל נזק הוא לא נכון בדשא, כי הדשא יתחדש אחרי שנת השמיטה. אז מה? מגרש כדורגל
זה
נורא מהקסק
מהמובן המנהלם, או זה לא נחשב כספור?
תסלח לי על הבורות, במגרש הדשא שתול? לא באתי מוכן לשאלה הזאת. נעיין בזה, זו השאלה. מה אתה מזה? עיקרון נכון, או מקשה, קושיה, לכאורה, מדוע לא נשווה דשא לגדר חיה? ונאמר שבמצב, אפילו אם נגיד שמה שאני אומר זה נכון, וכנראה זה נכון, שמניעת כיסוח לא תפגע בדשא, אבל במצב, כל עוד שהדשא לא מלא, אם אתה מכסח, אתה משביח את הדשא. ואם הדשא כבר מלא, אתה רק רוצה לכסח בשביל שתהיה צורה יפה של הדשא, ואז יש להשוות את זה לגדר חיה מלאה. זה ממש לא פשוט הדבר הזה. ואני חושב שאולי למדת ערכות יוסף בזמן האחרון, באמת שם הוא מקל, אבל בדרך כלל הפוסקים, הרב יושי והרדורבך וסיעתם שנקדים מגדר חיה, החמירו בכיסוח של דשא נמוך, ולדעתי הסיבה היא ברורה למה. בגלל שגדר חיה באופן מובהק, עניין של צורה. זה עניין, הרב יושי גר בירושלים. גדר חיה מובהק זה עניין של צורה, זה לעשות צורה. לעומת זאת, בדשא זה לא קרה, אני פשוט רוצה את זה בגובה פני הקרקע. אני לא יודע אם נכון לראות את זה כצורה. רבותיי, זה נכון מה שזה אומר, שתי דעות בדבר הזה. האם דשא שהוא כבר מלא ואתה מיישר אותו בשביל היופי, הדבר אסור או מותר, ונחלקו בדבר, אם תשמעו לי, תחמירו, אבל תעשו מה שנראה לכם. רבותיי, נעבור להשקיה.
בדשא הייתי אומר ש... צריכים להרחיק את קצב הכיסופים. כאילו שאני לא גנן, וכשהדשא מתחיל לצמוח, אז העשבים שמתחילים למות, אם הוא לא...
העשבים מתים, אבל לא השורשים מתים. שורשים חיים, ככה זה בדשא, כמעט תמיד. רבותיי, השקיה. מה? נכון, אז זה ברור שלא תמות, אבל גדר חיה במובן, זה עניין של צורה. אתה מייצר פה צורה, אני לא חושב שבדשא זה הנושא. מה? הבצורות, זה גדר חיה. זה גדר חיה. זה כמו גדר חיה. הוא צודק זה. דשא בכל מיני צורות, זה כמו גדר חיה, שברגע שהצורה מלאה ואתה בא לשמור על הצורה בלבד, למרות שאין הפסד, אבל אתה יכול לעשות כל זה אחרי השמיטה, רבים מתירים ואומרים שזה לא מלאכה חקלאית, אלא כמו שהוא אמר זה, שיגעונות של בני אדם שרוצים שהדשא יהיה בצורה מסוימת. רבותיי, דיברנו על כל הסוגי הזריעה, דיברנו על סוגי הסמירה, דיברנו על הכיסוח, ועכשיו הגיעה ההשקיה, שהוא החלק המשמעותי ביותר, כיוון שכל אדם נזקק לדבר הזה, של ההשקיה. השקיה אסור להשקות בשמיטה, זה ברור. אסור להשקות את השדות בשמיטה. אבל על ההשקיה נאמר שכיוון שהיא מלאכה שאסורה דרבנן, וכיוון שצמחים ולא השקיה ימותו, מותר להשקות כדי קיום הצמח. וזה דבר סבוך. מה זה להשקות כדי קיום הצמח? סוגיה סבוכה ביותר, והעיקרון הוא שצריך להתייעץ עם גנן ולשאול אותו מה המינימום המדרש כדי שהצמח הזה לא ימות. וזה ימותר בשנת השמיטה. יש אומרים שגם אם אתה משקה באופן מינימלי, טוב להשקות בתדירות נמוכה יותר, כלומר במקום פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים וכו', דעת יחיד. אני חושב שהסוגיה הקשה היום זה מערכת ההשקיה הממוחשבת. אם אני מבין נכון, יש לרבים את הדבר הזה של מערכת ההשקיה הממוחשבת. מערכת ההשקיה הממוחשבת היא עובדת מאליה. כלומר, הישראלי אוהב לקסח, אבל לא אוהב להשקות. הוא אוהב להרגיש את המרבד של הדשא נקצר מתחת המקסחת, אבל הוא לא אוהב להשקות כל כך. ולכן עברו המערכות הממוחשבות. פה נשאלה שאלה מעניינת. אם המערכת הזאת עובדת מלפני שנת השמיטה, זה ככה או לא ככה?
בחורף טוב משקיעים גם בקיץ.
בסדר, אבל עכשיו. עכשיו המערכות השקיעה עובדות?
כן.
אז כל עוד שהמערכת השקיעה עובדת מלפני השמיטה, אז מותר להשאיר אותה ככה, לא צריך למנוע אותה מלעבוד. ולמרות שיש איסורי מראית עין, בדברים שהתחילו לפני השמיטה יש איסורי מראית עין, במערכות השקיעה מסתבר שאין שום מראית עין, כי מערכת השקיעה היא לא בנויה על המינימום, אבל היא בנויה על זה שלא יהיה בזבוז. כלומר, היא ודאי בנויה על... אולי אפשר להוריד מכמות ההשקיעה, כי היא לא לוקחת סיכונים. לא, מערכת השקיעה לא מסתכלת על הצמח, אבל זה לא בנוי על בזבוז, לכן פה מראית עין. אז אם מערכת השקיעה מכוונת מלפני השמיטה ואתה לא נוגע, זה הכל בסדר. אבל כשצריך לכוון את מערכת השקיעה מחדש, צריך לכוון את המערכת לפי מינימום. ופה זו תהיה בעיה, כי בעצם צריך לכוון את המערכת מדי פעם, כי אם פתאום ירדו גשמים וגם המערכת עובדת, אסור להשקות בשמיטה. אפשר לסגור. אחרי שאפשר לסגור.
אבל אחר כך יהיה מותר לפתוח.
אחר כך יהיה מותר לפתוח, וצריך לכוון את כמות המים לפי המינימום הנדרש, ושוב, בלי עצבים. מינימום צריך להיות הגיוני, כלומר לא צריך להיות עצבני, לפי המינימום הנדרש, וצריך לשמוע את זה כל הזמן, את הפתיחה והסגירה של מערכת ההשקיה. זאת אומרת, רגע, הנוהל אתה אומר בדרך כלל זה שכשיש גשמים סוגרים את המערכת.
אם
אני
לא
נותן
לך
שבע,
סוגר את השיפר שמוביל את המים.
אותו דבר. לא, זה השקיה. ברגע שאתה פותח את המשקה בגרמה, ברגע שאתה פותח את המשקה בגרמה וגרמה אסור בשבת, זאת אומרת מי שיקח טרקטור שבת ויחרוש אותו בשמיטה, מסתבר שזה לא צריך, זה לא יהיה יותר מחירה חדש לחרוש בטרקטור שבת, אלא גם גרמה מסתבר שהיא אסורה בשמיטה, ולכן זה השקיעה רגילה, לא מפושבת. גישון, זיבול, כל מה שהגענים מביאים לכם זה כמו השקיה, אותו דבר. אסור לדשן, אסור לזבל, אבל אם יש חשש, אפילו חשש, אפילו ספק שהצמחים ימותו או ינזקו נזק שידרוש הוצאות מרובות לאחר השמיטה, אז מותר. ניקוש הסבים,
רגע, דשן ארוך כבר
דשא נאמר פרח. מה זה דשא?
זה אותו היום?
ואתה שם מעבר למה שצריך?
אני שם דשא שיקיים אותו לכל השנה
הקרובה. לפי המינימום שלו. אז אני אומר, לדעתי העיקרון צריך להיות בכל הדברים הללו, האם אתה עושה פעולה קיומית או פעולה משבחת. זה העיקרון, ובשביל זה אתה גנה, וזה העיקרון, ותיישם אותו בעצמך, העיקרון ברור. אבל ניקוש זה מסובך, כיוון שניקוש של הסבים הוא גובל בחרישה לפעמים. כלומר, נחזור עוד פעם, ניקוש של הסבים כאשר הצמח חי, או אם בנות שיחי הנענה יצמחו הדרדרים, מקווה שלא, אני לא משורר איזה שיר בחרוזים, אם בנות שיחי הנענה יצמחו הדרדרים, לא קרה כלום, אפשר לאכול את הנענה. אז אסור לנקש. יש את הסיפור המפורסם על עמוס עוז, אתם מכירים את זה? עמוס עוז בא לעופרה. ואחרי זה הוא כתב שאנשים פה לא מטפחים את הגינות. זה פשוט נורא, הסתכל פה מכל הגינות מלאות קוצים. הוא שכח שהיה שמיטה. אז אנשים לא טיפחו את הגינה. אז גם יש מניח שהגינות שלכם גם יראו כך. עם קוצים ודרדרים. ואסור לנקש אותם. ניקוש מלאכה, אפילו מלאכה חמורה. במצב אחד יהיה מותר לנקש, אבל גם זה צריך לשאול את זאב. והוא המצב שבו יש חשש שהסבים השוטים יחנקו את הצמחים. אגב, הנענה זה ספיחים והשמיטה. אסור לכל את הנענה. כבר נגיע לזה. לא ייבהל. נכון זה? הנענה זה ספיחים. מה? תלוי במה זה מצב. אם זה יהיה מחזור חדש בשמיטה, וזה מתרבה כל הזמן.
ובמקרה שצמח שמתרבה מהר מאוד ואתה רוצה למנוע ממנו את ההתרחבות הזאת, יש צמחים שאם אתה לא עוצר אותם הם משתלטים לך על כל האזור,
זה אין שום בעיה בדבר הזה, כי זה לא עובדה חקלאית, זה למעט החקלאות, זה מותר בלי ספק. לעקור שיחים שהם
לא לעקור שיח, שיח שהוא צומח מהר מאוד, ואם אתה לא כל הזמן קוצר אותו, פשוט משתלט לך על כל הלאה.
זה לקור אותו מהשורש צורך.
לא, לא את השיח. ענפים ממנו, זה כמו גזימה בעצם, אבל אתה לא גורם לו להיות יותר יפה, לא רוצה להפוך, אתה רוצה לעצור, למדר את הגידול שלו. מותר.
כן, רבותיי, דבר אחרון, סליחה, עוד שני דברים אחרונים לגבי הגינה, קטיף של פרחים.
אמרת
איך נקשים. זה סוגיה. איך אני אומר, במצבים שהניקוש חונק את הצמחים, יש פה סוגיה, צריך להתייעץ בדבר הזה, יש הרבה פרטים בנושא הזה, כי הניקוש לפעמים הוא חרישה. זה סכנה גדולה הדבר הזה. ואם אתה עושה רק גיזום מעל פני הקרקע, ניקוש מעל פני הקרקע במסור משהו כזה, כתוב במשנה שזה אסור. זה מסובך, איך מנקשים, צריך לנקש בשינוי, ומעל פני הקרקע ולא את השורשים, אז זה כבר עבודה לגנה. ניקוש במצב, נראה לי שבגינה הביתית המצב שבו הסבים השוטים יחנקו את הצמחים הוא מצב נדיר. כך נראה לי. זה לא כל כך, אני חושב, מצוי. לכן לא נעש בזה עכשיו. זה בדיוק אחד מהצורות הטובות לפני הניקוש, אז עדיף לשים באמת קוטל הסבים. אז שוב פעם, אם אתה שם את קוטל הסבים הזה לא כדי להציל את הצמח, ואסור. אם אתה שם את זה כדי להציל את הצמח, זה עדיפות טובה יותר מאשר ניקוש במצב שבו צריכים להציל צמח. כן? כל הדברים האלה, כל הפרטים האלה חשובים. קטיף של פרחים, האם מותר לקטוף פרחים מהגינה? אז זה תמיד בשאלה נוספת, האם הפרחים יש בהם קדושת שביעית או אין בהם קדושת שביעית? אני אדבר על הנושא הזה שבוע הבא, איזה פרחים יש ואיזה פרחים אין. בכל זאת חילקתי את הדיון לשלושה חלקים. הצרכן, זה דיברנו שבוע שעבר, היום אני מדבר על הגנן הזעיר, ואנחנו, כל תושב הר חומה, ושבוע הבא אני מדבר על קדושת שביעית, כלומר המטבח. אנחנו הולכים מהחוץ אל הפנים, מהחנות אל הגינה, ואז נכנסים אל קודש הקודשים, אל המטבח, כיצד ננהג בפירות. אז שבוע הבא נדבר על זה שקדושת שביעית ופרחים, מתי יש, מתי אין, אבל בלי קשר לכרגע קדושת שביעית, לכתוב פרחים, יש בעיה, כי אם אתה כותב כדי להשתמש, זה מותר, אבל לפעמים הקטיף מעודד פריחה חלשה. אז פה השאלה היא, אם אתה כותב כדי להשתמש, זה מותר. אבל אם אתה כותב כדי שיבואו במקומם טובים יותר, בברתים נדמה לי, יש ברדים כמושות כאלה. אתה מוריד את הברד, בא במקומו אחד אחר. זה בלי ספק הדבר הזה אסור. גם כאשר כותבים ברדים, צריך לקטוף אותם בצורה לא מקצועית. מה הכוונה? אתה לוקח את הבן אדם, שואל אותו, איפה אתה כותב? שם אתה לא כותב. זאת אומרת, הוא מראה לך איפה הוא כותב, אתה כותב או למעלה או למטה. וכלומר, לשנות בקטיף של הפרח, גם כאשר כותבים את זה לשימוש. תהיה בעיה גדולה מאוד שנה הבאה בשמיטה. תהיה בעיה גדולה מאוד שנה הבאה. לא שמעתי. לקנות פרחים, שבוע הבא נדבר. זה תלוי בשאלה באיזה פרחים יש דוצ'ת שביעית. אם יש דוצ'ת שביעית, יש אישור סחורה בפירות שביעית. אז זה תלוי בחשבון הזה, תחילה שאני דוחה את זה שבוע הבא. תהיה פה בעיה גדולה שנה הבאה שאני לא יודע להתגבר עליה. אסור גם ליצור גינה בשנת השמיטה. כלומר, גם ליישר את פני הקרקע, זה הרי חרישה. לשפוך חול, קבלנים שעונים בירות. אני חושב, אדם דתי שחותם, שחתם על חוזה, או עכשיו חותם חוזה, יקבל במהלך שנת השמיטה את הדירה. והקבלן ישפוך לו את הגינה בפנים, אסור לו לעשות את זה.
השפחה היא לא פרישה.
ברגע שהוא יוצר את המיישר את פני הקרקע, כלומר יוצר גינה, גם זה אסור. וממילא גם בבית שלנו, גם בגינתנו הפרטית, אז להכשיר שטח לגינה, זה אסור. כל צורות ההכשרה של שטחים לגינה, הם אסורים, כל אלו סוגים של חרישה, לפזר אדמה, דברים מעין אלו.
זה גם תופס לצמחייה פנימית?
כבר אני נגיע לדבר. כל מה ש... עד עכשיו, הכותרת שלי היא הגינה. עוד מעט אני עובר לתוך הבית.
מה עם הכיוון ההפוך? יש לי גינה ואני רוצה
אותה נגיע? רגע, אתה בעל חומגה? אז השאלה צריכה להיות קודם כל, אם אני פותח את החלל, זה מותר? כן, את החלל לא צריך לפתח. אבל את הפסולת לאן זורקים? לאן שאתה רוצה, וזה לא... כי פסולת זה לא נראה כמו הכשרה שטח לגינה. סיימנו עם החלל, פתחת כבר את החלל, ועכשיו אתה רוצה לעבור לשלב הבא, אתה רוצה לסגור חדר גם בגינה. אתה רגע ברחומה, אז זה גם מותר. גם זה מותר, כלומר, גם זה לא מלכת הכשרת הקרקע. המשנה אומרת שצריך שיהיה ניכר שהוא לא עושה את זה לצורך גינה, ותמיד יש חומרי בניין שהם ניכרים שעושים בגינה. עד כאן רבותיי, דיברנו על הגינה. יאיר, מה אתה אומר? בגינה. כל מה שהוא לא חקלאי, וניכר שהוא לא חקלאי, זאת אומרת, אני מראה איתן שאתה עוסק בו לגינה, זה מותר.
אני
מבטא
לך להוריד משהו, ומה לגבי
הדניות? כבר מגיע לדניות. עד כאן רבותיי, זה תראה את זה ממש?
שזה קשור לעניין של הדניות. יש הרבה מאוד גינות היום, זה לא גינות אמיתיות, זה לא מחובר לקרקע. יש את הבטון, ממנים את זה איזשהו...
כל מקום, אומר הראש בתשובה, פסק הלכה השכן ארוך, שכל הדיון בעציץ נקוב, בעציץ שלא נקוב, שיש בזה הקלות, זה רק במצב שהמציאות היא לא נורמלית. זאת אומרת, לגדל בעציץ, זה דבר לא נורמלי, חקלאי לא עושה דבר כזה. זה עושה מישהו שהוא לא חקלאי, הוא רוצה קצת לקטוף מעציץ, לשים בתה. לא ככה מגדלים. אבל כל מצב שאתה מגדל באופן נורמלי ורגיל, אומר הראש, מי שעשה גינה על הגג, זה שדה רגילה. והתלישות מן הקרקע היא לא משנה דבר. יש חולקים על זה דעת מיהודה גרם, חולק על הדבר הזה, משימה לכם. שנת השמיטה עכשיו. כלומר, למה אנחנו צריכים להזדקק לך? שכון עוד מפורש עושה את הדבר הזה. חקלאי, נסמוך על בשעת תדחה. המצע המנותק הרי, הוא בנוי על הדבר הזה קצת. על שעת תדחה כזאת, והמצע המנותק זה לא רק זה, גם יש גם חממה, צרפו כמה צירופים. לכן אנחנו, כן, זה מה שנתן לנו זה דבר מאוד חשוב. כי אם אני מבין נכון, יכול להיות שמי שגר בקומת קרקע, יכול להיות שהגינה שלו בקומת קרקע, אבל מתחת יש בטון. אז עכשיו השאלה היא, האם באמת זה גינה, האם זה מחובר לאדמה, או שזה, כל הגינה שלך היא עציץ שאינו נקוב, גדול. לא. אז זה, בדבר הזה אומר השולחן ערוך, יש לי יסוד, אנחנו מתייחסים לכל גינה, לכל מרפסת פתוחה שיש בה גינה, לא מרפסת פתוחה שיש בה עציצים, לא צוגר, אבל כל גינה, לכל מרפסת פתוחה שיש בה גינה, וכמעט כולם ככה, אני חושב. במפוסטוטרו יש קצת גינות, מתייחסים לזה כשדה, שדה לכל דבר, ונוהגים בדינה השמיטה, וכל מי שיקיים בדינה השמיטה, יזכה להיות משומרי השמיטה בזול. פשוט מדהים כמה בזול במחיר דירה בהר חומה אתה יכול לזכות להיות משומרי השמיטה ממש למעדר. אני רואה בסדר נפלא מאוד, פשוט נפלא. הדבר הכי נפלא, לי יש בגינה משהו בזכות זה, משהו נפלא מאוד, שיש לנו עץ שכנראה הוא נטע רווי, ספק, הוא נטע רווי. אז מה עדיין שנטע רווי בשמיטה? זה משהו נפלא מאוד. נטע רווי בשמיטה, הוא פטור מתרומות מעשרות. הרי תמיד, אתם זוכרים את הנוסח שאומרים, רווי זה השם, זוכרים? בנוסח של תרומות ומעשרות. השם יש איזה רווי בפנים, מסתובב. אז זה הולך בלתי עם התרומות ומעשרות, אבל בשמיטה לא, כי הרי בשמיטה זה ההפקר. אז ההפקר פטור מתרומות ומעשרות, אז נאכל את זה בלי להפריש תרומות ומעשרות, אבל רווי כן צריך להפריש, מספק. ואם אתם זוכרים, למדתם בבקרה, פרק שביעי, שם יש סוגיה על הצנועים. הרי זה הפקר, אז כל אחד יכול לקפוץ מהרדר, לקחת את הפירות. יהיו לי, תבואו, מה יש לי בגינה? יהיה משהו, תהנים, יש תהנים. אז כל אחד יכול לקחת את הפירות, אבל הוא לא יודע על זה שזה לוואי. אז יש שתי אפשרויות, או שתכתוב על העץ ספק נטע לוואי, נא להפריש. או שכל פעם שהפירות יגיעו לשליש על העץ, אנחנו נעשה את מה שהמרה בקידוש, זאת אומרת, ביחד סוגה ברקה, או שאנחנו נפריש. כבר נחלל, סליחה, נחלל את הרווי כשהתעלש. אני רוצה, זה פשוט נפלא.
אתה מודה להתעלש
לתוך החצר שלך? כן, שבוע הבא נדבר. מצטער שאני פוגע לך בעבודה, אבל כן. בשנת השמיטה הכל כמו שאתה בוחר. אם יש עציר אפשר לחזור הביתה. דרך הגינה, דרך הגדר, שבוע הבא נדבר על זה. כי זה קשור לקדושת השמיט. אם הפירות של השמיט הם נפקר, צריך לאכול אותם, לתת אותם לאכול לכולם. אתה לא יכול למנוע, זה שמור, אסור לידי אדם שיהיה משמר שדר, ואפילו אם יש לו פתח, אסור לו לסגור אותו בשמיטה. אם הוא כבר סגר מלפני זה, אז מה יעשו? שיקפצו מהגדר. רבותיי, אני יודע שכשהיו את השירים על תרומות ומעשרות, היו רבים שאמרו לי, שכנעת אותנו, עברנו לברדים. וחס ושלום, לא עלת על דעתי, אני חושב, אפור, צריכים, זה זכות נפלאה. וכמת המצוות להיות בארץ זה דבר קשה לתת. אם כן רבותיי, עד כאן הגינה, אני אומר להציצים. הציצים זו הייתה הסוגיה האקטואלית בקריאת משה. כשגם בקריאת משה ידעתי שיעורים, זו הייתה הסוגיה. ברוך השם אצלנו הסוגיה היא גינה. אבל לא ייבצר, וגם לכל אחד מאיתנו יש בלי ספק הציצים. איך דנים את הציצים? הציץ נמצא תחת כיפת השמיים. איך זה הולך בדרך כלל? בוא נזכר. הציץ נקום, חייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא. הציץ שאינו נקוב, חייב מדרבנן. אם מעבירים את זה לשמיטה, הציץ נקוב, חייב בשמיטה דאורייתא. כשהשמיטה דאורייתא, הציץ שאינו נקוב, מדרבנן. אז לפי הכללים, הציץ, אפילו שאינו נקוב, שנמצא תחת כיפת השמיים, ומה יש לדון אותו כציץ שאינו נקוב, סוף סוף מדרבנן, הוא חייב בשמיטה. אז כל הציץ שנמצא בחוץ, נוהג בו דין שמיטה. אפילו הציץ שאינו נקוב. נוהג בו דין שמיטה, ודינו כגינה. כמו שאמרנו לגבי גינה, נכון להציץ, כלומר, אסור לעשות מלאכות דאורייתא, כלומר אסור לזרוע בהציץ הזה, אבל מותר לעשות מלאכות דרבנן, שזה בעצם כל המלאכות של הציץ חוץ מהזריעה, מותר לעשות מלאכות דרבנן, שמטרתם למנוע את המיטה, או את הנזק הגדול של הצמחים. זה לגבי הציצים שנמצאים בחוץ. בכלל הציצים שנמצאים בחוץ, זה גם הציצים ש... בכלל הציצים שנמצאים בחוץ זה גם הציץ שנמצא בתוך הבית וחלק נמצא בחוץ. הדנית שנמצאת על הציר של החלון וחלק יוצא החוצה. וכן נקרא הציץ שנמצא בחוץ וכל דיני שמיטה נוהגים בו ויהיה אסור לזרוע בתוכו ומלאכות יהיה מותר לעשות בו רק על מנת להציל את הצמחים ממיטה ומנזק גדול. אבל הציצים בתוך הבית, זו סוגיה, הציץ בתוך הבית. מאיפה מתחילה הסוגיה? הירושלמי מסתפק לגבי השאלה האם שמיטה נוהגת בתוך בית סדחה. יש פסוק
סדחה?
אז מסתפק הירושלמי האם סדחה הזה בא למעט בית. הדבר נשאר בספק. נחלקו בזה הפוסקים כבר מזמן. מה קורה איך פוסקים כשהירושלמי נשאר בספק? הפיית השולחן אומר ש... כמה ששמיטה בזמן הזה דרבנן, אז ספק דרבנן לכולם. הרב קוק חולק עליו ואומר שצריכים להסתכל על הדברים לפי השורש שלהם. זאת אומרת, נכון ששמיטה בזמן הזה דרבנן, אבל הספק של הירושלמי הוא ספק גם בדאורייתא, או במקרה דרבנן. כלומר, הירושלמי שמסתפק לגבי שמיטה בתוך בית הוא בעצם ספק דאורייתאי. במקרה, בזמננו זה דרבנן, ובמהותו ספק דאורייתא, לכן הרב קוק מחביא בדבר הזה. אם כן, מעתה יש לנו שתי שיטות. שיטת הפאת השולחן, שבדורנו הפוסק היחידי שלא יש פסק כמותה זה הרב עובדיה יוסף, לא הרב יצחק יוסף, הוא מדקדק בדבריי. הרב עובדיה יוסף, יש מכתב של הרב עובדיה יוסף בעניין הזה, והוא פסק שהשמיטה לא נוהגת בתוך בית בכלל. וזה תגידו לכל הראשים המסורתיים שאתם מכירים, מצווה לפרסם את הדבר הזה, בתוך הבית אין שמיטה. כך דעת הרב עובדיה יוסף, ולכן כל העציצים שבתוך הבית מותר לעשות בהם הכל, כולל לזרוע בתוך הציץ. כולל לזרוע. ואם אתה, בוא נגיד את השיא של הדבר, אם יש לך משתלה שהיא מכוסה בגד, אתה יכול להמשיך לעבוד כרגיל, אם אתה במשתלה עובד בעציצים, לפי הרב עובדיה יוסף, אתה יכול להמשיך לעבוד כרגיל בשנת השמיטה, להשתול בתוך העציצים. או חממה זה בעייתי יותר, כי חממה, השאלה אם זה בית או לא בית, אבל גם בזה הרב עובדיה יוסף מקל. זאת אומרת, האם, נדון, האם בית זה דבר שהוא מפריע לגידול, כמו בפי טיפול המגדים, או חממה, שזה כבר, אומנם יש בזה גג, אבל נוהגים לגדל שם. בכל הרב עובדיה יוסף מקל, למעשה יוצא לפי דברי הרב עובדיה יוסף, שבעצם פאת השולחן, שאפשר לעבוד במשתלות כרגיל, אתה זורע במשתלה כזה בבית, ולהעביר את זה לבית של מישהו אחר. ירושלמי, שאומר שיש ספק האם דין שמיטה נוהגת בשדה, וכמה ששביט בזמן הזה דרבנן
בתוך בית,
כן, סליחה, כמה ששביט בזמן הזה דרבנן, ספק דרבנן לכולם. אמנם יש חולקים על הדבר הזה, מה זאת אומרת יש חולקים? אמרתי, הרב קוק חולק על זה. אנחנו מאוד אוהבים לסתוק כמו הרב קוק, לצערנו הרב, בדורנו, אתם יודעים מה קרה? הציונות הדתית, הציונות הדתית זה זן מעניין, גם הולכים לפי יתר המחירה וגם לפי כל הקולות של החזון איש. העולם החרדי הולך לפי יתר המחירה, לפי הקולות של חזון איש, כיוון שהוא לא נביא יותר המחירה, אז צריכים איכשהו להתקיים. ואנחנו, הכל טוב. אני מחבב לסוף כמו הרב קוק, שאני לא חושב שהוא היה מחמיר בשליטה, אבל החזון איש מתאמץ מאוד להקל כל מיני הקלות שימנעו את הצורך למכור. והרב קוק חולק אם כן על הפאת השולחן, ואומר שדין שמיטה בבית הוא ספק. ספק לחומרה, למרות זה דרבנן, אבל הספק ביסודו הוא דאורייתא, אז ספק לחומרה. ולפי שיטת הרב קוק, ועוד הרבה פוסקים, אנחנו ממשיכים לדון בעציצים. כן רבותיי, מי שרוצה לפסוק מהרב עובדיה יוסף, אני לא אומר לו מה לעשות, גם פאת השולחן.
לא, בבית זה הכי קר, עציצים פנימי זה משקיעים מצחים רק השקעה.
נכון, אפשר בעצם להחמיר בדבר הזה בלי הרבה מאמצים. אם כן, לפי שיטת מרן הרב קוק זצ"ל ועוד שאר פוסקים, אז זה הולך ככה. עציץ שאינו נקום שנמצא בתוך בית, פה יש לנו בעצם כן ספק בדרבנן. כי הציץ שאינו נקום, כל דין שמיטה בו הוא דרבנן. אפילו בחוץ, דרבנן. פה נכון להגיד שהספק הוא דרבנן, לכן הציץ שאינו נקום שנמצא בבית, אפשר לטפל בו כרגיל, ראוי, לא לזרוע. אבל להשקות אפשר כרגיל. לזרוע זה אחרי כל מלאכה דאורייתא. אבל את כל המלאכות דרבנן, זה כבר יהיה שלוש דרבנן, כמו שאני כאילו אמרת. הציץ שאינו נקום, שזה דרבנן, בתוך בית, שזה ספק, במלאכות דרבנן, זה מותר. דווקא מן החשובה, שאדם יכול לטפל בעציצים שאינם נקובים שלו, בבית, כרגיל, חוץ מלזרוע. גם זה מותר. אבל חוץ מלהשתדל לא לזרוע, אפשר להשקות כרגיל את העציצים הללו. מה אמרת? אפשר לקטוף את הפרחים וכל זה, כל העציצים האלה שנמצאים בתוך הבית, והם לא נקובים, אפשר לכתחילה. איך הופכים עציץ שאינו נקוב בבית לעציץ שאינו נקוב? מה?
אין דבר כזה.
אז בוא נראה. בוא נגיד לעיקרון ואז נעשה. עציץ נקוב בבית, זה ספק. זה הספק של הירושלמי. עציץ נקוב בתוך בית, זה שדה בתוך בית. ואז יש ספק בדבר ויש צריך להחמיר. באמת, מה זה נקרא נקוב? אני אקרא לא נקוב. נקוב זה דבר שהוא מופסק מן הקרקע. כל מי שגר בקומה שנייה, או בקומה ראשונה על עמודים, העציצים הנקובים שלו הם לא נקובים. ברור? רגע, אתה כבר מגיע גם לקומה הראשונה, אבל בקומה השנייה, בקומה ראשונה על עמודים, זה ברור. לכן, בעצם, כל מי שגר... כן, זאת אומרת, לא כולם גרים בקומת קרקע. אז כל מי שגר בקומה ראשונה לעמודים, לא מכיר בהחומה דבר כזה, אבל בקומה שנייה במעלה, העציצים שלו, גם כשהם נקובים, הם לא נקובים. הנקודה היא לא שאין חור בעציץ, הרצפה היא אין חור שלו, ולכן מותר לטפל בעציצים הללו כרגיל בשנת השמיטה. מי שגר בקומת קרקע נחלקו בדבר הזה. שלמה זלמן אוירבך אומר שיש לראות את הריצוף כחלק מהאדמה, כיוון שהוא עשוי מהאדמה, זה לא כמו עשים עציץ באוויר, כיוון שהוא עשוי מהאדמה, ולכן נוטה להחמיר בדבר הזה ולחלק בין נקוב לבין שלא נקוב. אבל אם תיקח את העציץ הנקוב שלך ותשים תחתית מתחת, הפכת את העציץ הנקוב לעציץ שלא נקוב. סיכום, כל העציץ בקומה שנייה ומעלה או העציץ בקומה ראשונה שיש מתחתיו תחתית הוא עציץ שלא נקוב. אני חושב שאני יודע מתן את הרגשות, הוא עציץ שלא נקוב שמותר לטפל בו כרגיל. יש אומרים שאת התחתית צריכים לשים גם מתחת לנוף של העציץ, יש דעה כזאת, אני לא יכול לפלפל בזה עכשיו. יש אומרים, עיקר להקל בדבר הזה, יש אומרים שאת התחתית צריכים לשים לא רק מתחת לחור אלא מתחת לנוף לכל הצמחייה של העציץ. עיקר הדין לעניות דעתי להקל בדבר הזה, ונימוקי רימי, אני לא יכול להריב בספק של המשנה עכשיו לכל זה, להקל בדבר הזה.
זה גם כולל העציץ מתחת לכיפת השמיים?
לא, כל מה שאנחנו מדברים רק מתחת לתרווי. עצים מתחת לכיפת השמיים יכול להיות עציץ שאינו נקוב, שדין שמיטה נוהג בו מן רבנן, אבל עציץ שאינו נקוב בתוך בית לספק רבנן לכולה. אם כן, סיכום, אנחנו לעומת גינה, בגינה אנחנו רוצים לנהוג את כל הלכות שמיטה, לא רוצים להקל, אבל בעציצים אנחנו רוצים להגיע לזה שהעציץ שלנו יהיה עציץ שאינו נקוב בתוך בית. אם הנוף יוצא החוצה זה לא עוזר, יוצא מהבית זה לא עוזר, להגיע לעציץ שאינו נקוב בתוך בית זה לא בעיה. אם אתה גם בקומה שנייה ותמיד זה כך, בקומה ראשונה שים משהו מתחתיו, התחתית צריכה להיות עשויה מדבר שמנתק את היניקה מן הקרקע, כלומר לא מחרס, מפלסטיק, מזכוכית או ממתכת, בדרך כלל אני מניח שזה בפלסטיק.
יניקה זה נגיעה, ברגע שיש נגיעה לקרקע, אם יש מן נגיעה אפילו מן תחתית זה כבר...
אם יש חיבור של הקרקע, אם יש חור, הציץ נמצא באוויר ויש חור ומתחתיו יש מאדמה ממש, הוא גם נקרא הציץ
נגיעה. הציץ תלוי? אני מקווה להציץ תלוי, גם כן?
כן. יש בעיה, אם אתה לוקח הציץ נקור ונכניס אותו לתוך הבית, לכאורה אתה תלשת לו שמיטה. סתם, הוא עשתה מניחת קרקע ויש כמה בעיות עם הדברים הללו. אל תשחקו עם העציצים בשמיטה בתוך הבית ובחוץ הבית, ואם כן, אז תשאלו.
הרב, דלתה לקראת
השמיטה? האם נותר
להכניס דלתה לקראת השמיטה?
וקומת כניסה, אתה רואה קומת כניסה עכשיו
קומת
ראשונה?
קומת כניסה זה קומת קרקע.
מעל
החניה. מעל החניה.
מעל החניה.
צריך לבדוק את זה.
זה אומר?
אם זה מעל החניה, זה קומה שנייה, אם זה לא מעל החניה.
אז הזד הציצים זה גם אסורה מתחת לכיפת השמיים. אז הזד
הציצים נקוב.
בשביל הזד הציצים
נקוב צריך לשים
גם אם יש לה תחתית?
לא, אם זה הציצים נקוב נסור, הציצים שלא נקוב נסור.
רגע, זאת אומרת, יש דרך.
כן, יש דרך. רבותיי, זה דברים פחות מעשיים, אז על כל זה נדבר. אז מי שירצה להקל בעציץ שאינו נקוב, שזה תמיד ככה, כי הוא שם את זה בתוך כוס זכוכית, כמו שכזה, הוא חייב איתם. מי שירצה להקל, הרב קוק כתב להפריד את זה לכתחילה. מה? זה גידולי מים. הוא צודק, אבל זה גידולי מים, יפה מאוד. גידולי מים.
עציץ שאינו נקוב בחוץ, ניתן לטפל
בו? גינה.
גם שאינו נקוב.
עציץ שאינו נקוב בחוץ, גינה. רבותיי, שני נושאים קצרים אחרונים. שני נושאים קצרים אחרונים. נושא אחד זה דין ספיחים. כידוע לכולנו יש הרבית. כבר יש הרבית, מיד. אני כבר מסיים.
הוא רוצה להרבית בסדר שעה.
לא, אני רוצה שאני אקום לסליחות. אני כבר מסיים. דין ספיחים, מה זה ספיחים? מעיקר הדין היה צריך להיות שכל מה שגדל בשנת השמיטה נאכל ונסבע. אבל חכמים גזרו על הספיחים, על הגידולים שאינם רב שנתיים, כלומר גידולים של שנה, שמא יערים אדם, יזרע, ויגיד שזה מלפני השמיטה. לכן אסור לאכול את כל הגידולים החד שנתיים. זה לא הבחנה בין פירות וירקות, זה הבחנה בין חד שנתי לרב שנתי. כלומר, בננות שהן רב שנתיים, למרות שהן ירקות, אין בהן דין ספיחים, ומותר לאכול אותן. כל המטפסים והדברים האלו שהם פסיפלורה, אפילו אם אתה מברך על זה בורא פרי אדמה, אין בזה ספיחים. פפאיה, רוב הדעות שהם הכי בורא פרי אדמה, אין בזה ספיחים, כי זה רב שנתי. אבל הדברים שהם חד שנתיים, יש בהם דין ספיחים. ומזה יוצא דבר מחריד, שמה שצומח לנו בגינה, ירקות, ייתכן שאסור לאכול את זה, כי זה אסור ביסוס פחים, והגינה שלנו זה שדה. כמו שזאב אמר, כמו שזאב אמר, יש מחלוקת בין הרש"י לבין הרמב"ם. הרמב"ם סובר שכל מה שצומח בשמיטה הוא אסור באיסור ספיחים, והרש"י סובר שמה שנקלט בקרקע מלפני השמיטה אז כבר לא נאסר באיסור ספיחים. על זה בנוי האוצר בדין של הירקות. האוצר בדין של הירקות זה הדברים הללו. אני אמרתי שאני ממליץ כל כך לקנות את זה, אבל יש על מי לסמוך כמובן, הרבה. זה הרש"י, זה האוצר בדין של של הירקות. יוצא שבעצם אם יש לך ננה שהייתה נטורה מלפני השמיטה, לפי הרמב"ם אסור לאכול את זה. איפה יאיר?
למה?
תביא לספרדים.
למה?
אז התימנים לא אוכלים.
הרמב"ם פסק שזה טריפה.
מה שצמח בשמיטה ולא היה לפני השמיטה, בפועל זה ספיחים לפי הרמב"ם.
אבל ננה היא...
כל הננה זה רב-שנתי? רב-שנתי?
רב-שנתי. יכול לסבול מחורת בירושלים.
הצלת לי את השליטה. ננה זה רב שנתי. מה לא רב שנתי? עגבניות שרי זה רב שנתי?
בירושלים זה לא
מחזיק
בחור.
הפיליפל
כן רב. אז מי שיש... רגע, רגע. ננה, אתם עומדים על כך שזה רב שנתי? אצלי זה נגמר. זה לא... זה לא אומר כלום. זה יחזור. אפשר לשתות ננה. וגם לשחות הלימון, החלומות ממשיכים להתגשם גם בשמיטה, רוב השם. אבל עגבניות שרי, אז עגבניות שרי זה ספיחים. אבל בדרך כלל, מה? בכל המקומות הרגילים זה רב שנתי? אז אנחנו צריכים תשובה ממך לעניין הזה. זה כבר לא עניין שלנו, צריכים תשובה ממך. אז רגע, סליחה, אז פטרוזיליה זה רב שנתי? טוב, רבותיי, אני, תסלחו לי שאני אשאר ברמת העיקרון, כן. אתם, יש פה ברוך השם, אני רואה, על פי שניים מדים יקום דבר, אז נא לדבר איתם אחרי זה. העיקרון הוא כזה, דבר שהוא חד שנתי, שתומך בגינה, לפי הרמב״ם הוא תמיד אסור באכילה. המחמיר תבוא על הברכה. לפי הרש והרמב״ן והראש ועוד ראשונים, ורבים פוסקים כמותם, אם הוא חדש, כלומר, הוא לא היה מקודם, זה האבקה, עבר איכשהו, וצמח מחדש, אסור לאכול אותו. אבל אם הוא כבר נקלט קודם, וזה המשך צמיחה של מה שנקלט מקודם, אז יהיה מותר לאכול אותו. כל זה בדברים החד שנתיים, ואנחנו צריכים תשובה מכם, רבותיי, שבוע הבא. מה זה נקרא? מה יש בגינות שלנו?
מה?
כוסברה. אבל כוסברה נותנים דרך כלל בעציצים. שותקים בעציצים, נכון? יפה, אז כוסברה בגינה, לפי דעת הרמב"ם, אסור לאכול את זה אחרי השמיטה. ולפי דעת הרש, יצטרכו לבדוק האם זה המשך של מה שהיה לפני השמיטה, או זה איזה מין משהו חדש, צמח במקום חדש, ואז יהיה אסור לאכול את זה.
מה האיסור אם זרע נפל מהצמח האם וגדש, למה אסור לזה?
זה איסור דרבנן, כדי שאדם לא ייקח את זה, יזרע את זה בקרקע, ויגיד, זה נפל. נשרבו עוברי עבירה. אסור לאכול את הדבר הזה. אני הייתי פתור לעשות הלכה שתעורר גלים. אנחנו צריכים לשבור לבת תשובות. מה נקרא אחת שנתי?
חסה.
אבל מי זורע חסה בגינה?
זורע.
נפוץ
מאוד. אז זה בעיה? אז כל החסות, מה ש... שוב, לפי הרמב"ם אסור לאכול אותם. ואני מציע לכם להחמיר בדבר הזה. מה אתם צריכים לאכול חסה של הרמב"ם אסור לאכול אותם? כדאי להחמיר בדבר הזה, וגם לפי הרש, לפעמים, אם זה גידול חדש מזה רש נפל, אז יהיה אסור לאכול את זה. אבל רבותיי, כל זה לגבי ספיחים בגינה. אבל מה שגדל בתוך בית, או בעציץ, אין בו ספיחים. לא אוכל להאריך כרגע בנימוקים עכשיו, שימו לב, הלכות סותרות, כי אני אמרתי שבתוך בית...
עציץ בתוך בית.
לא, עציץ מחוץ לבית. למה עציץ מחוץ לבית? כי זה מיטה דלא שכיחה. בדרך כלל לא מגדלים בעציצים, מיטה דלא שכיחה לא גזו ברבנה. ספיחים זה איסור דרבנה, תאיסור זה לא בגלל, תחזיקו את החשבון. עבודת הקרקע נוהגת גם בבית, מספק, חוץ מאשר לעובד יוסף, וגם בעציצים בחוץ תמיד, חוץ מאשר עציץ שלא נקו בתוך בית. אבל ספיחים לא נוהג, לא בבית ולא בעציץ. מדוע לא בבית? כי לגבי הבית זה ודאי ספק של ירושלמי, וזה ודאי ספק בדרבנן, מקורי, בדרבנן נקולה, ולגבי הציץ מחוץ לבית, כלומר זה מילתא דלאור, שכיחא ולא גזרו שם רבנן. אם כן רבותיי, בגינה יש ספיחים, בציץ ובבית אין ספיחים. אני מסיים כבר בעניין הזה, בנושא האחרון, קדושת שביעית. לנהוג קדושת שביעית, שאני אדבר על הפרטים שבוע הבא, אבל כרגע אני אדבר על הגידולים. במה נהוג קדושת שביעית? מה שמגדל בגינה, יש בו קדושת שביעית, זה ברור. מה שגדל בעציץ שאינו נקוב, שנמצא בתוך בית, אין בו שמית, אין בו קדושת שביעית, זה בדיוק אספקט רבנן. כי אם אתה אומר שהקדושה מסתפק עם סדרה, זה מוציא את הבית, ואתה אומר שבעציץ שאינו נקוב בתוך בית, אתה מקיים את אספקט רבנן, אז גם לא יהיה בזה קדושת שביעית. מה שגודל בעציץ נקוב שנמצא בתוך בית, זה תלוי באותה מחלוקת שאמרנו מקודם, מחלוקת הרב פעת השולחן ורב קוק, הרב עובדיה יוסף ואחרים. מה הדין עציץ שעציץ נקוב בתוך בית? זה תלוי באותו חשבון. זאת אומרת, אם אתה מגדל בעציץ שאינו נקוב בתוך בית, אז הרב עובדיה יוסף אומר שזה ספק רבן לכולה, אז גם קדושת שביעית אין בזה. אם מישהו אומר שיש בזה איסור, אז גם יהיה בזה קדושת שביעית, צריך לשמור את זה בשקית וכו', לפי העניין. מה? לא, בדרום מסורת בכל מקרה,
אבל אתה מסתבך פה עם בעיה אחרת.
זה ככה קצת עם הנפשך, כי זה זה לא חלק תרומזון עכשיו, כי זה זה קצת עם הנפשך, כי יש פה ספקט רבנן, אולי אהב איזה שביעית, אולי שאלה טובה. אני שבוע הבא הייתי תשובה לעניין הזה להפקיר, אני לא אוהב את ההצעה הזאת. שתי הלכות אחרונות, רבותיי, אחרונות ממש בשיא הקיצור, שלא קשורות לעניין הזה, ועדיין קשורות לבית. האם מותר להשכיר דירה לאדם שלא שומר שביעית?
דירה שבה גינה.
מה?
אתה מדבר על דירה שיש בה גינה.
דירה שיש בה גינה, הוא עציץ נקוב.
טוב, אין סיכוי שישמור על זה.
אז זה תלוי בסוגיה, יש פה שתי בעיות. א', האם אתה מכשיל אותו או לא מכשיל אותו. טוב, עד שהגעת למכשיל אותו, האם מותר להזכיר דירה שיש בה מתק למי שלא שומר שבת? זאת אומרת, אם הגעת ויש לך מכשיל אותו, אז מה עם המתק? זה יש פתרונות, יש בעיה אחרת. יש מחלוקת גדולה מאוד, שאני לא מצליח להכריע, מחלוקת גדולה מאוד בראשונים כבר. האם הדין שביעית הוא על הגב או על החפצה? כלומר, האם אסור לאדם לעבוד או אסור לשדה שלך לעבוד בשביעית? דבר נפלא מאוד. זאת אומרת, עצם זה שעובדים בשדה שלך, כאילו גוי, שיעבוד בשדה של יהודי, זה גם אסור. כי המצווה היא על קרקעו של היהודי שתשבות. שמעתי את הרב קיין קודם מדבר על השביעית בזמן, באדם ובמקום. אז זה קשור לעניין הזה. זאת אומרת, האם זה קדושת המקום, אסור שהמקום של יהודי יעבוד בשביעית, או זה קשור לאדם שאסור לו לעבוד, והתנאים זה באדמתו.
לפי אוצר בית דין זה האדמה ולא אדם.
למה?
חקלאי יכול לעבוד את אדמתו בפקודת בית דין.
לא, הוא לא עושה מלאכות. הוא רק עושה סחורה בפירות שביעית, הוא לא עושה מלאכות.
אבל הוא
לא עובד באדמה. באוצר בית דין אין עבודת אדמה.
הם כותפים.
מותר לכתוב. אין איסור לכתוב, רק צריך לכתוב בכמות קטנה. בבית הדין כותב בכמות קטנה, כי הוא כותב בשביל כולנו. אין מלאכות. סליחה, אני חייב לסיים, מקסימה,
סליחה. יש חשוב שלא אמרת עליו, שזה כולו נכון רק כוונת הלב.
איזה כוונת?
זאת אומרת, שאם דיברנו על עניין של לתת מי אחר לעבוד בשדה שלך, אבל הכוונה שלך שהוא יעבוד בשדה שלך.
אפילו אם אתה לא מתכוון, אם אתה יודע בשמיטה שהוא יעבוד בשדה שלך, רבים אומרים שזה אסור. כי השדה שלך תעבוד בשביעית, ולכן צריך להתנות עם הסוחרי הדירות שלא יעבדו בשמיטה באופן האסור. באופן האסור. מה?
שזה מסובך.
לא, זה לא מסובך, צריך להגיד לו, תעשה בבקשה רק השקעה לפי מה שצריך. נושא אחרון, שבשמת קריאת משה זה היה הנושא של השמיטה, ואצלנו נדחק לקרן זווית, וזה השמיטה בבית המשותף. אנחנו, אין לנו שיתוף, אנחנו כל אחד חי לעצמו. אנחנו בנייה חדשה, פוסט-מודרנית. אבל בבתים של פעם, אנשים חיו ביחד, והגינה הייתה ציבורית. יש קצת כאלה בהר חומה, לכן אני מתייחס לזה. מה קורה כשיש ועד בית שלא שומר מצוות, והם רוצים להמשיך לעבוד בשמיטה כרגיל. צרה, צרורה. הדבר הזה. בצרה צורה, כי יש פה שתי סוגיות. א', מה שחשבתם עליו, הכסף שלך משמש לאיסור, אז זה אפשר להתגבר. ויש בעיה שנייה, יש לך שותפות באדמה, והאדמה שלך עובדים בה. ומה שצריך לעשות זה היתר הפקרה. זאת אומרת, להפקיר את השדה שלך, את החלק שלך בשדה, לשנת השמיטה, שאני מפקפק מאוד על ההיתר הזה שכתבו אותו כמה פוסקים שמאוד מתנגדים להיתר המחירה. כתבו את ההיתר הפקר, מפקפק עליו, לדעתי לא תוקף בטאבו. מה אומר השופט? מי שהפקיר ויביא עדים שהוא הפקיר את הגינה שלו, ומישהו אחר בא מהרחוב וזכה בחלק שלו בגינה, זה קביל הדבר הזה?
תורה זה עסקה במקרקעין וחייבת בנות רשומה, אבל אני לא יודע אם שטח קטן של איזה כמה סנטימטרים שיש לך, זה גם לא מוגדר, כן?
זה מה שנראה לי, שזה לא יתפוס, אני חושש.
זה
לא את הקרקע, כדי שלא יעבדו לו בקרקע. אם כן רבותיי, אני מקווה שלא נגיע לידי הדבר הזה. מי שיש לו סיפור כזה, הכי טוב לבוא לדבר על זה, כי יש איזו רשימה שיש בה פתרונות. מי שיש לו סיפור, אתם תשכנעו את בעד הבית עם מי אחד כזה שלא יעבור, ואז כל הבניין כולו בשותפות יקיים את המצווה, וזה מצוין. ואם כן, אז נטפל, יש לזה כמה רמות של היתרים מפני דרכי שלום, והכל יטופל. אז שבוע הבא אנחנו עוברים לנושא של הזהירות בקדושת פירות השביעית, כיצד אוכלים אותם, כיצד אוכלים אותם. אוכלים פירות.